שלושה שיודעים.
חשיפה היסטורית של רשות העתיקות, קטעי מגילה נדירה מימי בר כוכבה, שלד של ילדה מלפני 6,000 שנה והסל הקדום ביותר בעולם. כל אלה התגלו במבצע של רשות העתיקות במצוקי מדבר יהודה. מיד כל הפרטים על הממצאים. שוב שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו תוכנית המדע והידע של ישראל. אני דודו ארז ואנחנו עם כל המחקרים, כל הפיתוחים המדעיים והטכנולוגיים וכל מה שבאמת מעניין לדעת. אנחנו משודרים בכל יום ב7 בבוקר ובשידור חוזר ב7 בערב במשך שעתיים. ובתוכנית היום נעסוק בין היתר בעניינים האלה. פסוקים ט"ז עד י"ז מפרק ח' בספר זכריה התגלו על עשרות פיסות של מגילות קלף בנות 2,000 שנה, וגם עוד התגלו במסגרת המבצע ההיסטורי הזה שלד של ילדה בן 6,000 שנה, וגם הסל השלם הקדום ביותר בעולם. אלה התגליות המרכזיות שנמצאו במבצע של רשות העתיקות במצוקי מדבר יהודה. מיד על המבצע הזה בהרחבה. קורונה. חולי קורונה טופלו באמצעות שמן CBD במסגרת מחקר חדש שנערך בבית החולים בילינסון. מיד על תוצאות המחקר. ועוד עניינים, הוריקן חלל כבר לא רק בתיאוריה. לראשונה הוריקן חלל התגלה באטמוספירה העליונה של כדור הארץ. היי בנטורל, האם תחושת ההיי שאנחנו מכירים אחרי אימון אירובי קשורה לאנדורפינים שבמוח שלנו, או שלא בהכרח? מיד תשובה מפתיעה. ולצפרדעים מתברר, יש מערכת חכמה לביטול רעשים, מערכת שמסייעת להן לשמוע בני זוג פוטנציאליים גם כשיש הרבה מאוד רעש מסביב. העורך שלנו הוא רז חסון, המפיקה אלכסנדרה לויקר, על הביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כהסקט בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל. בואו נתחיל. חשיפה היסטורית של רשות העתיקות, עשרות קטעי מגילה מימי בר כוכבה, עליהם פסוקים מספר זכריה, שלד של ילדה מלפני 6,000 שנה והסל השלם הקדום ביותר בעולם. כל אלה ועוד התגלו במדבר יהודה בחפירות ארכיאולוגיות. זו הפעם הראשונה אחרי כ-60 שנה שמתגלים בחפירות קטעי מגילה מספרי התנך. אנחנו שמחים ומתרגשים לומר שלום לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. שלום.
שלום, בוקר טוב.
טוב, לא בוקר רגיל, כי החשיפה ההיסטורית הזו הגיעה לכל מקום, הגיעה לראש הכותרות. ספר לנו מה בדיוק נמצא ואיך התחיל כל המבצע הזה.
כן, יש פה בהחלט עניין שיש לו אפילו, אפשר להגיד בלי הגזמה, ממדים היסטוריים. כי אנחנו מציינים עכשיו כמעט 75 שנה מאז שגילו את המגילות הראשונות, מגילות ים המלח, שיש הרבה שרואים אותם כאולי הממצא הארכיאולוגי החשוב ביותר, לפחות לגבי התרבות המערבית. ומאז, ובעצם עד היום וגם היום, מתנהל איזה סוג של מרוץ בין שודדי עתיקות מצד אחד, שמבינים את הערך של הממצא הזה, הערך הכספי, לבין הארכיאולוגים ואנשי המדע שמנסים להציל, ופה בפירוש מדובר על הצלה של השרידים האלה, וזה מה שנעשה במבצע חצי צבאי אולי, שנעשה מתחת לרדאר במהלך 3 השנים האחרונות. תוותים של ארכיאולוגים של רשות העתיקות חזרו למערות שנחקרו בעבר, וגילו גם מערות חדשות, ובתוכם, כמו באמת תשתיינת בפתיח, שרידים מאוד מרשימים משלוש תקופות. קודם כל יש לנו עוד עדויות לאותן פיסות כתבים שנקראו מגילות, ובמקרה הזה אנחנו מדברים על חלקים מהתנך, מטרי עשר, שהם כנראה מאוחרים למבית שני, ואולי ניתן לקשור אותם גם לתקופת מרד בר כוכבא, שזה בהחלט עוד תוספת למה שאנחנו יודעים על אותו מרד עלום. אבל אולי השרידים שיותר מעניינים את הארכיאולוגים מבחינת החידוש, אלו הם השרידים הקדומים. כי בתוך המערות הללו, בפינות מאוד מאוד נידחות, מצאו שרידים מתקופות קדומות, מהתקופה החלקוליטית, 6,000 שנה לפני זמננו, ומהתקופה הניאוליטית, הניאוליט הקדם קרמי, שזה 1,500 שנה לפני היום. ומתברר לנו שגם בתקופות האלה, המערות במדבר יהודה שימשו או למגורים או למסתור של אנשים, ובגלל האקלים הצחיח והיובש אנחנו מוצאים, וזה באמת בפעם הראשונה, שרידים עם השתמרות מופלאה מאותן תקופות.
עכשיו, אתה אומר מסתור, מי הסתתר שם? רגע לפני שנגיד באמת לממצאים עצמם, שהזכרנו את חלקם, למי היה אינטרס להסתתר שם ומפני מי?
טוב, ובימי בית שני ותקופת מרד בר כוכבא, הסיפור ידוע וברור. הלוחמים היהודים הסתתרו במערות הללו. יש לנו על זה גם עדויות מהמערות עצמם, גם עדויות היסטוריות, והממצאים שאנחנו מוצאים מאותה תקופה מאוד מתאימים לסיפורי הקרב, ההימלטות, המלחמה ברומאים בימי מרד בר כוכבא. מה היה המצב בתקופות המאוד קדומות, לפני אלפי שנים? צריך להודות על האמת, אנחנו לא ממש יודעים. אבל העובדה שאנשים הגיעו לפינות המאוד נידחות האלה, צריך להבין, כדי להגיע למערה כזאת, היום גולשים בחבלים ובסנפלים ובשיטות מתוחכמות. זה לא מקומות שאתה יכול להיכנס אליהם ככה בהליכה. ובכל אופן, בשתי התקופות האלה, הסיטואציה היא כנראה סיטואציה של מסתור, של בורחים מאיזשהו איום. המערות הללו הם מקום בטוח, אף אחד לא מגיע אליהם. מסתירים שם גם אוצרות, יש לנו מטמון, אחד המטמונים הגדולים ביותר שמוצג היום במוזיאון ישראל, התגלה בנחל משמר, מטמון אדיר של כלי מתכת, שוב, לפני 6,000 שנה. זאת אומרת, האנשים האלה ברחו אולי מהיישובים שלהם בצפון הנגב, בבקעת באר שבע, והסתתרו באותם נערות. אם אנחנו הולכים עוד יותר אחורה, שוב, 10,500 שנה לפני זמננו, וזה תגלית שאנחנו, ייקח עוד הרבה זמן להסביר אותה. סל קלוע מצמחים, ענק. תחשבו על ילד קטן שיכול להיכנס לתוך הסל הזה ולא יראו אותו. נפח של יותר מ-100 ליטר. שהוכנס במאמצים גדולים לאותה מערה, הוכבה באחת הפינות, והשאלה הגדולה, מה החביאו שם?
נכון, למה הוא שימש באמת?
כן. אנחנו יכולים רק לשער. זאת אומרת, יש עכשיו מחקר שלם שבודק את האפר שנמצא בסל הזה ומנסה בשיטות מדעיות מתקדמות לראות שרידים של חומרים. הסבירות הגדולה היא לאחסון של איזשהם אולי חפצים יקרים, אולי סוג של מזון, אבל הידע הטכנולוגי שאנחנו מוצאים באותו סל, שוב, 10,500 שנה לפני זמננו, לוקח אותנו לכיוונים חדשים לגמרי כדי להבין את התפתחות האדם ואת היכולות הטכנולוגיות שלו באותה תקופה. זאת אומרת, האנשים האלה ידעו לייצר את אותם סלים, ידעו להוביל אותם במדבר וידעו להטמין אותם באותם נערות, ופה עוד רב הנסתר על הגלוי, ואנחנו מקווים שכשהמסע הזה יימשך, ואנחנו מקווים שהוא יימשך, יתגלו עוד תגליות מהסוג הזה שבהחלט משנים את נקודת המבט שלנו על התקופות הקדומות בהיסטוריה של ארץ ישראל.
וואו, טוב, אני רוצה לשוב לאחד הדברים המרתקים שהתגלו, וזה הטקסט, טקסט שמופיע על פיסות של מגילה. באיזו שפה הפסוקים האלה מספר זכריה כתובים?
הפסוקים האלה בעברית. בעברית שכל ילד בבית ספר היום יכול לקרוא.
והם לגמרי זהים לפסוקים? והטקסטים עצמם זהים לחלוטין לטקסטים שאנחנו מכירים היום, או שיש הבדלים?
אז טוב, יש הבדלים, וזה בדיוק העבודה של חוקי הטקסטים שמתפצעת עכשיו. וההבדלים האלו גם נותנים לנו את הכרונולוגיה, את התירוך של מתי נכתבו הטקסטים האלה, וכנראה אנחנו מדברים על טקסטים שנכתבו סמוך או בתוך ימי מלחמת בר כוכבא. זאת אומרת, כאן ההבדל בטקסט יכול לתת לך את התיוך, והשאלה היותר מעניינת היא באמת איך הפיסות האלה הגיעו אל המערות הללו, כנראה בצורה של חפצים שנלקחו על ידי אותם אנשים, אולי נגנזו במקום הזה. ושוב, זה מספר לנו את אחד הסיפורים היותר מרתקים בהיסטוריה של ארץ ישראל, הסיפור של המרד והבריחה של אותם תושבים, חיילים יהודים מפני הצבא הרומי בתקופת בר כוכבא.
וואו, עכשיו, מלבד שרידי המגילות, כפי שאמרנו, גם נמצא שלד של ילדה. מה הממצא הזה מספר לנו?
זה עוד סיפור מופלא שלוקח אותנו 6,000 שנה אחורה. אנחנו יודעים שבמערות נקברו אנשים בצורות שונות, אבל בפעם הראשונה מוצאים לא רק את השלד, אלא שלד שעבר סוג של חניתה, קצת גרסה פרימיטיבית של המומיות במצרים, ובתוך השלד הזה הסתמר האור, הסתמרו חלקים של שערות למשל, הסתמרו את הסוג של תכריכים. זאת אומרת, אותה ילדה שאנחנו, האנתרופולוגים, יצטרכו לחקור ולהבין ממה בדיוק היא מתה, בצורה מאוד זהירה, נעצפה בתכריכים, עברה איזה תהליך של חניתה, אולי ייצגה איזשהו סוג של מנהיגות חברתית, יכול להיות שהייתה ממשפחה שהובילה את אותם אנשים, ואחרי תהליך החניתה היא הובאה למערה והותמנה שם, ושוב, תנאי היובש והשימור היוצאי הדופן במדבר יהודה אפשרו למצוא את השלד הזה, להוציא אותו בצורה מאוד מאוד זהירה ולחקור אותו, כפי שנעשה בימים האלה, והמחקר הזה עוד ייקח זמן.
וואו, טוב, יש פה הרבה מאוד ממצאים מרתקים, גם מטבעות כמובן, חלק מהדבר, וראשי חיצים, חניתות, אריגים, סנדלים. איך מתמודדים עם כמות כזו של ממצאים? הרי צריך לחקור את הדברים, ואז בסופו של דבר אנחנו גם נשמח לראות אותם, שהם יוצגו לציבור. זאת אומרת, איך מתמודדים עם מצב נהדר כזה, שמוצאים כל כך הרבה מוצגים ארכיאולוגיים?
זה בהחלט, המשימה הראשונה זה להציל את הדברים האלה. אנחנו משתמשים במונח להציל, כי זה או ארכיאולוגים או שודדים, מי ייקח את זה קודם. אז קודם כל זה לגלות, להוציא את זה בצורה מוגנת ככל הניתן, וגם פה יש היבטים טכנולוגיים מאוד מסובכים להוצאה של הממצאים מתוך המערות. הם עוברים למעבדות של רשות העתיקות בירושלים, ואז מתחיל תהליך ארוך, קודם כל של שימור. במיוחד בחפצים האורגניים, שהשינוי בטמפרטורה ובלחות יכול לגרום להם נזק. אז קודם כל יש תהליך של שימור, יש תהליך של לימוד של הממצא על ידי מומחים מתחומים שונים, לא רק ארכיאולוגים, אנשים שמתמחים בטקסטילים עתיקים, אנשים ממדעי הטבע וכולי. והשלב הבא הוא כמובן להציג, לפרסם את הממצא ולהציג אותו לקהל. ואם רוצים לראות את הממצאים של מדבר יהודה מהחפירות הקודמות שנעשו, שוב לפני כ-60 שנה, מוזיאון ישראל היום זה האכסניה הלאומית המובילה להציג את הממצאים האלה, ואנחנו לא מקווים, אנחנו יודעים שבסופו של דבר אחרי תהליך השימור והמחקר הממצאים האלה יוצגו לציבור ככל הנראה במוזיאונים הגדולים בארץ, ויצאו גם לתצוגות בעולם.
שמע, אני מוכרח לומר שלא הרבה אייטמים שקשורים בארכיאולוגיה הם מרגשים ברמה הזאת. מוכרח לומר זה לא רק שאנחנו פותחים עם הסיפור הזה, זה באמת משהו שאולי גם כחלק מהעובדה שאנחנו אוהבים גם להתבונן בעבר שלנו כעם ולגלות את הדברים האלה אלפי שנים.
כן, בהחלט. סוג הזה של תגלית זה לא דבר שגרתי, זה אחת לכמה שנים. והוא פותח לך חלון לתקופות שונות, גם לתקופה שהיא מאוד משמעותית לנו בארץ, שהוא ימי בית שני, המרידות ברומאים, ואני חושב שזה מדבר לכל אחד, כל ילד לומד את זה בבית ספר, אבל גם לתקופות הקדומות בהיסטוריה האנושית של ארץ ישראל. כי בסופו של דבר, המקום הזה היה גשר גם בין יבשות וגם גשר אנושי במשך הרבה מאוד תקופות לאורך ההיסטוריה, ולא סתם כל העולם מסתכל על הארכיאולוגיה של ארץ ישראל, כי אצלנו ניתן למצוא עדויות לתהליכים שמתחילים באפריקה, נגמרים באירופה, שהם הרבה יותר בעלי מימד גלובלי, ושוב, אני מדבר על התקופות הקדומות, כך שבכל ההיבטים האלה, הממצא הזה הוא לא רק נחלתם של אנשי מקצוע, מדענים וכולי, הוא בהחלט ממצא שמעניין את הציבור גם בארץ וגם בעולם, כמו שאנחנו רואים בחשיפה הזאת היום.
וואו, טוב, אנחנו כמובן נמליץ למאזינות ולמאזינים גם לראות את התמונות של המבצע המרגש הזה. תודה רבה לך, פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. תודה.
תודה ולהתראות.
קנאביס וקורונה. האם טיפול בשמן CBD עשוי לשפר את מצבם של חולי קורונה קשים? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שנערך בבית החולים בילינסון, מחקר שנערך על ידי דוקטור משה ישורון בשיתוף פעולה עם דוקטור איליה קגן שכבר נמצא איתנו על הקו. שלום לך דוקטור איליה קגן, מנהל המחלקה לטיפול נמרץ קורונה בבית החולים בילינסון. שלום.
שלום וברכה.
אז אם תוכל לספר לנו כמובן על המחקר עצמו ועל תוצאותיו, מה גיליתם במחקר?
המחקר הוא למעשה המחקר הראשוני מאוד לבדוק האם ל-CBD, לקנבידיול, שזה השתמשנו ב-CBD סינתטי, יש איזושהי השפעה על מהלך מחלה של חולי קורונה, וקודם כל להשפעה לאיזשהו סימני דלקת שאופיינים לקורונה. אנחנו יודעים שלקורונה, לקנאביס, יש יכולת אנטי-דלקתי. דוקטור ישורון, זה השותף שלי למחקר, הוא בדק את זה כבר לפני כמה שנים לחולים שהוא מטפל בהם. הוא מטפל בחולים, הוא מנהל מחלקת השתלת מח עצם בדוידוב, במרכז לטיפולי סרטן פה וכאן בבלינסון. והוא נתן את זה לחולים שסבלו ממחלה שנקראת, או תופעה שנקראת graft versus host disease. זה, למושתלי מח עצם יש תגובת גוף דלקתית מאוד קשה, שכשהם מקבלים מח עצם של בן אדם אחר. והוא הראה תוצאות מאוד יפות בירידת עוצמת הדלקת. ומשם נולד רעיון לתת את זה גם לחולי קורונה, כי אנחנו יודעים ש התגובות הדלקתיות שלהם הן מאוד משמעותיות.
אז מה, אז בוא נדבר באמת על דלקת ועל החומר, ככל הנראה אחד החומרים הפעילים בקנאביס. מה הקשר ביניהם? זאת אומרת, מה שמן CBD עושה לדלקת, למערכת החיסונית שלנו?
מבחינת הפיזיולוגיה, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל עבודות לראות שהם כן, יש לה אפקט דלקתי, כי הם נקשרים לכל מיני רצפטרים של קנאביס שיש לנו בגוף, ומקטינים את עוצמת התגובה הדלקתית. גם ראו את זה גם באינוויטרו, בקוביד, מהמערים מבחוץ, שיצאו לאחרונה. זה מה שעושה, לקנאביס יש המון אפקטים, הרי גם מבחינת הכאב, וגם מבחינת האנקסייטי ודיכאון, וגם בין היתר, גם אפקט הנגד הדלקת בעד עצמו. הוא לא מוריד כמות ליקוציטים, לא עוצמת כדורי דם הלבנות, אבל הוא מקטין את כנראה את הלהבות של הדלקת שיוצאות מפרופורציה הרבה פעמים בכל מיני מחלות, כולל כנראה קורונה.
זאת אומרת שגם במחלות אוטואימוניות אחרות, כמובן,
אני לא מכיר את העבודות, אבל כנראה יש אפקט אנטי-דלקתי בהרבה רבדים, כן.
עכשיו, אז מה השלב הבא במחקר? כי אני מבין שזה, כפי שאמרת, אתה באמת מסייג את הדברים, ואומר, זה מחקר ראשוני, הוא נערך על 11 חולים, נכון?
כן, הוא נערך ל-11 חולים, קשים פר הגדרה וקריטים גם, ואנחנו בדקנו איזשהו מרקר שגם פותח בישראל, וכבר פורסם שהוא מאוד אופייני לחולי קורונה, ואנחנו רצינו לבדוק האם המרקר הזה יורד, כלומר הריכוז שלו בדם יורד כתוצאה מטיפול בקנאביס. כמובן בגלל שזה מחקר ראשוני, אז אין בדיוק השוואה בין החולים האחרים, כלומר אי אפשר לעשות החלטות או מסקנות מרחקות לכת. אנחנו ראינו שכן יש ירידה במרקר הדלקת, וחלק מהחולים יצאו למרות שהיינו מאוד מאוד פסימים מבחינת היכולת שלהם לשרוד. אבל האם זה השפעה של קנאביס או השפעה של תרופות רגילות שהם קיבלו, כמובן אי אפשר להגיד. אבל בגלל שראינו שיש איזשהם תוצאות כן מיודדות, אז אנחנו כרגע עובדים להתחיל במחקר שכבר יהיה מחקר יותר רציני והשוואתי בין קבוצות. כרגע שהקורונה דוחקת זה כנראה ייקח יותר זמן, אבל בהחלט יש איזושהי אופטימיות שכנראה כן יש השפעת קנאביס, אבל להגיד שזה מומלץ כרגע לתת לכל חולי קורונה קשים, בהחלט אי אפשר.
עוד לא, אתה אומר, טוב, כמובן נוקט בזהירות הנדרשת וכו', אבל ככל הנראה, שוב, וזה אני אומר, תאשר את הדברים אם אתה רוצה, ככל הנראה הרכיב הפעיל הזה בקנאביס, במקרה הזה, אתה אומר שזו מולקולה המלאכותית, נכון שהשתמשתם בה?
כן,
סינתטית, שמן CBD או המולקולה הסינתטית שמדמה את השמן הזה, זה משהו שככל הנראה מוריד את להבות הדלקת. במקרה של קורונה אנחנו יודעים שדלקת היא אחד מהגורמים זה מה שגורם לה במרכאות חגיגה בגוף ולפגיעה מאוד משמעותית בתאים בריאות.
אני יודע שזה מאוד מגרה להגיד שבאמת יש, אני כרגע מאוד מאוד זהיר, כמו שאמרת, להגיד את זה. יש איזושהי השפעה, וכנראה כן השפעה לדלקת. האם ההשפעה הזאת נותנת ביטוי קליני ומשפרת פרוגנוזה של החולה? אז כרגע זה רק הרגשה אסוציאטיבית, כי יש מעט מאוד חולים ולא את ההשפעה, אבל התקווה שכן, וזה מה שאנחנו רוצים לבדוק.
אוקיי, אז הנה דייקת את הדברים. תודה לך על השיחה הזאת, דוקטור איליה קגן, מנהל המחלקה לטיפול נמרץ קורונה בבית החולים בילינסון. תודה רבה לך. קורונה. ברשתות החברתיות מופצות בימים אלה הזהרה שקרית, לכאורה מפיו של אימונולוג אירופי, שמתריע מפני חיסון חלקי של האוכלוסייה מפני קורונה, בטענה שמצב שבו רק חלק מהאוכלוסייה יחוסן יוביל להתפתחות של מוטציות של הנגיף. אנחנו שמחים לומר שלום למי שעושה לנו סדר בכל מה שקשור למידע זה או אחר שמופץ ברשתות החברתיות ובכלל בנושא נגיף קורונה. דוקטור ארז גרטי, אימונולוג ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, שלום.
שלום, שלום.
אז ראשית, מה מהות ההזהרה, ככל שאני מבין, שקרית?
אוקיי, שקרית, כנראה שהוא כן אמר את זה. זאת אומרת, אני נכנסתי לפרופיל הלינקדאין שלו וראיתי ולטוויטר שלו וראיתי שבאמת הוא אמר את זה, אז זה כן, הבן אדם הזה באמת קיים, הוא אימונולוג, הוא באמת, יש לו רזומה בהחלט מרשים, אבל יש משהו אחד שחסר בהזהרה שלו, וזה ראיות. זאת אומרת, הוא מציג איזושהי היפותזה, איזושהי השערה, שלכאורה, אם נחסן את רוב האוכלוסייה או חלקים גדולים באוכלוסייה, אז אנחנו עלולים לכאורה ליצור איזשהם תנאים של ברירה טבעית עבור הנגיף, שאם יש איזושהי מוטציה שהחיסון לא מגן מפניה, אז היא עלולה לקבל עדיפות ולהתפשט באוכלוסייה. שזה דבר שתיאורטית הוא אפשרי. העניין הוא ש... יש איזושהי בעיה עם ההזרה הזאת, שמה לגבי אנשים שהחלימו. כי גם אנשים שהחלימו, מוטציה כזאת עלולה להדביק אותה, כמו שאנחנו רואים שקורה עכשיו בדרום אפריקה. עם הווריאנט הדרום אפריקאי, כמו שאנחנו רואים בברזיל, עם הווריאנט הברזילאי. אז אם מוטציה כזאת הופיעה, היא עשויה להתפשט בלי קשר לחיסון. היא עלולה להדביק אנשים מחלימים, ואנחנו שוב פעם עלול להיות לנו איזשהו סבב כזה של גלים וחולים. אני מניח שפחות גרוע ממה שהיה במרץ שעבר, אבל משהו שתיאורטית הוא אפשרי. עכשיו בואו נעבור רגע לחלק המעשי. מוטציות מופיעות כל הזמן. במיוחד כשיש לנו מחלה שהיא מאוד מפושטת בעולם, יש הרבה מאוד אנשים חולים, האנשים האלה יש להם הרבה וירוסים שמתרבים, ומוטציות מופיעות. נכון להיום מוכרים למעלה מ-4,000 וריאנטים שונים של נגיף הקורונה, זה נורמלי לחלוטין, זה חלק מהביולוגיה למעשה, וכמו כל תהליך אבולוציוני אחר, חלק קטן מהווריאנטים האלה יהיה להם איזשהו יתרון שיאפשר להם להתפשט יותר, ופה מגיע החיסון ואמור לתת איזשהו מענה ולהפחית עד כמה שאפשר את התחלואה, ואז יהיו פחות הזדמנויות שיופיעו מוטציות, והמחלה יהיה לה פחות אפשרות להתפשט. עכשיו, עמידות זה לא משהו שמופיע בין לילה, זה לא שפתאום מופיע איזושהי מוטציה, והווירוס משנה את פניו, והופך להיות איזה משהו נוראי שפתאום אנחנו לא יכולים להתמגן מפניו. זה תהליך שהוא הדרגתי, זה איזשהו מדרון כזה שלאט לאט מצטברות עוד ועוד מוטציות, עוד ועוד שינויים, שלאט לאט הוא הופך ליותר ויותר במרכאות עמיד לחיסון שלנו, וזה משהו שרואים אותו קורה, אבל עדיין אנחנו רואים שגם אצל המוטציות שהכי מאתגרות את החיסון, החיסון עדיין מגן מפניהן ולא ברמה של תחלואה. ואני אתן דוגמה, למשל בדרום אפריקה, הווריאנט הדרום אפריקאי, אנחנו רואים שהוא עבר סדרה של מוטציות שמאפשרות לו לחמוק במידה מסוימת מהתגובה החיסונית של החיסונים שנבדקו שם, של אסטרוזניקה וג'ונסון וג'ונסון, אבל הוא לא חמק לגמרי. אנחנו רואים שעדיין פחות אנשים שהתחסנו נדבקים, וגם אלה שנדבקים הם חולים קל ולא מגיעים למצב של תחלואה קשה. אז יש עדיין איזושהי רמה מסוימת של הגנה. ואם נוסיף לזה גם את העניין של היכולת שלנו להתאים את החיסון, להדכן אותו לפי המוטציות החדשות, אנחנו מקבלים למעשה איזשהו game changer כזה ש... יכול להיות שיהיו כמה סבבים, כמה שדרוגים ועדכונים של החיסון, כמו שיש לנו משפעת בכל שנה, אבל בסופו של דבר אנחנו נצליח למגר את המחלה, או לפחות להפוך אותה לאיזה משהו כליל כזה שאנחנו לא מייחסים לו חשיבות.
השאלה שלי היא, מה האלטרנטיבה שאותו אימונולוג מציע? לא לחסן? ואז מה? זאת אומרת, מה הוא בעצם אומר?
הוא מזהיר. הוא לא באמת מציע אלטרנטיבה, הוא מזהיר, ו... אני בין השורות, יש איזושהי אלטרנטיבה שמוצעת בידי כל מיני גורמים של לחסן את אוכלוסיות הסיכון ולתת לאנשים צעירים ובריאים במרכאות לחלות בצורה טבעית. וזה משהו שהוא מאוד בעייתי, כי אנחנו רואים מהמשמעות של תחלואה באופן טבעי. אז זה נכון שאנשים שהם צעירים יותר, שאם הם יחלו, ככל הנראה הם יעברו את זה בסדר, ועם לא הרבה תופעות לוואי, אבל כשיש לנו הרבה אנשים חולים, אז גם האחוז הקטן הזה מקבל משמעות אמיתית. ויש גם דבר נוסף שאנחנו לא יודעים עדיין, שזה מה עם ההשפעות ארוכות הטווח של הווירוס הזה, של לחלות בווירוס. אנחנו יודעים מה קורה בזמן הקצר, אנחנו רואים מה קורה אצל חלק מהאנשים בטווחים יותר ארוכים, יש את תסמונת הלונג קוביד, שכל מיני סיבוכים שמופיעים אחר כך, ומה יהיה בעוד שנה, עוד שנתיים, אנחנו לא יודעים. והחיסון למעשה חוסך מאיתנו את החשש הזה.
טוב, אין מה לומר, ושוב אנחנו כאן בישראל נהנים מהחיסון של פייזר ואולי קצת מודרנה, וגם אם מדברים בימים האחרונים על החיסון של אסטרזניקה וההשהיה שכרגע כמה מדינות בחרו לנקוט בה כדי להימנע אולי מסכנה לדימומים וכו', זה משהו שהוא לא רלוונטי לחיסון בישראל ככל שאני מבין.
זהו, אז לגבי החיסון של אסטרזניקה, התופעת לוואי שמיוחסת לו גם לא ברור אם באמת נגרמת מהחיסון, או שזה משהו שהיה קורה בכל מקרה לאחוז מסוים מהאוכלוסייה. זאת אומרת, מהתוצאות של ה-17 מיליון איש שקיבלו את החיסון, לא נצפה שיעור גדול יותר מהאוכלוסייה הכללית, אבל הם נוקטים איזשהם אמצעי זהירות, והם בודקים את זה לפני שהם ממשיכים את מבצע ההתחסנות. יש כאלה שיגידו שזה אחרי, יש כאלה שיגידו שלא, אבל כל מדינה והמדינה...
זו שאלה, אבל החיסון שלנו אגב הוא בטכנולוגיה אחרת לגמרי, נכון? אצלנו בכלל,
הרי נשאלי... הוא בטכנולוגיה אחרת, הוא כנגד אותה מטרה, הוא כנגד אותו חלבון, אבל הטכנולוגיה היא שונה, ועד כמה שידוע לי, לפחות מהנתונים שהתפרסמו בארץ ובארצות הברית ובאנגליה, לא נצפתה איזושהי עלייה בתופעת הלוואי הזאת.
עכשיו, כמי שעוקב אחרי הרבה מאוד פייק ניוז, ואנחנו יודעים שבאופן כללי החיסונים הגיעו למין רקע כזה של קונפליקט וכולי שנוצר בין היתר בתקשורת וברשתות החברתיות. עכשיו, ככל שחלף הזמן וראינו עד כמה החיסונים מצילי חיים, עד כמה הם אפקטיביים ועד כמה יחסית תופעות הלוואי הן בטלות ב-60, האם אתה מרגיש באמת קצת שמתנגדי החיסונים הורידו את הרגל מדוושת הגז?
לא, אני לא מרגיש שהם הורידו את הרגל מדוושת הגז. אני חש לפחות מה שקורה בארץ, ומדינות אחרות בעולם, לפי לפחות מה שאני קורא, הם נמצאים בעיצומו של גל הפייק ניוז, כי שם הם נמצאים עדיין בשלב הקל שאנחנו היינו בו בדצמבר, תחילת ינואר, שמחסנים את אוכלוסיות הסיכון שנוערים בהמוניהם לקבל את החיסון. הם מתקרבים לשלב שבו הם יגיעו לאוכלוסיות יותר צעירות, ואז שם יש יותר התנגדות. אותו חוקר אירופאי שאתה מדבר עליו, ויש הרבה שמות אירופאים כאלה, זה גם משהו שמאוד מאפיין, שכשמקבלים סרטונים מחול, כמעט תמיד זה חבר'ה או מארצות הברית או מאירופה שמטיפים נגד החיסון, זה גם הרבה פעמים איזה שמזהרות שאין להם באמת בסיס ראייתי, וזה אתגר שהם בהחלט יצטרכו להתמודד איתו. אצלנו בארץ, לשמחתי הרבה, יש איזשהו גרעין קשה של אנשים יש הססני חיסונים, יש מתנגדי חיסונים, אבל רוב האנשים בסופו של דבר כן קיבלו את ההחלטה הנכונה והבריאה.
כן, לשמחתי שאולי מאוד צרים, ושוב אני מדבר בשם עצמי, אבל המספרים מוכיחים שהחיסון עובד, וזה הדבר הנכון לעשות, ועם כל הכבוד, זה לא אחראי ולא משעשע בשום רמה, כל הדבר הזה שבסופו של דבר עשוי לגרום לאנשים לאבד את החיים במקרה כמובן חמור, או להיפגע במקרה הפחות חמור. אנא מכם, גשו להתחסן. זה הדבר הטוב ביותר שיש כרגע למדע להציע מפני כהגנה מפני הנגיף הזה. תודה רבה לך, דוקטור ארז גרטי, אימונולוג, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון. תודה.
אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
אפשר לחלק
ובפינת המתמטיקה נעסוק במושג אינווריאנט. שלום למיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, שלום.
מכירים וריאנט בשל המגפה העולמית שהביאה לחיינו הרבה מאוד מושגים? מה זה אינווריאנט?
אז יש דווקא קשר. מה זה וריאנט? וריאנט, אנחנו אומרים שהנגיף עבר איזשהו שינוי. אז אם וריאנט מצביע על שינוי, המושג אינווריאנט מצביע על היעדר השינוי. כן, אינווריאנט במתמטיקה זה איזשהו, אנחנו צריכים שני דברים שיקרו כדי לדבר על אינווריאנט. קודם כל, שיקרה משהו, שמשהו כן ישתנה. כי אם באופן כללי שום דבר בעולם לא משתנה, אם עשית פריז לכל המציאות, אז לשאול את השאלה מה לא משתנה, זה מגוחך. כלום לא משתנה. אתה לא עשית כלום. אבל אם כבר עשית משהו, שינית משהו, עשית איזשהו תהליך, הזזת משהו, קראת משהו, אז המתמטיקאים שואלים, אוקיי, עכשיו, אחרי הדבר הזה שעשית, מה לא השתנה? מה האינווריאנט תחת השינוי שעשית?
ויש דברים שלא משתנים למרות שינוי שעשינו, זה מעניין.
זה תמיד ככה. למשל, אם יש לנו צורה גיאומטרית, עיגול, ריבוע, כל אחד יכול לבחור את הצורה החביבה עליו, ואנחנו מזיזים אותה, כן? אז הרבה דברים משתנים. המקום שלה משתנה, אבל למשל השטח שלה לא משתנה. היא נשארת בדיוק באותו השטח, לא משנה אם הזזנו אותה ימינה, שמאלה, למעלה, למעלה או למטה, אפילו אם סובבנו אותה. השטח שלה נשאר אותו שטח. לעומת זאת, אם כמו שדיברנו לפני כמה שבועות, בהקשר של פרופורציה, אם אנחנו עושים זום אין או מנפחים איזושהי צורה, השטח משתנה גם משתנה. השטח הולך להיות קטן יותר או גדול יותר אם אנחנו מנפחים או מקבצים את השורה, את הצורה. אבל משהו אחר נשאר אותו דבר. אז האורחים אפילו גם משתנים, אבל הזוויות נשארות אותו דבר. אם אנחנו עושים זום אין עמוק עמוק לתוך צורה, או זום אאוט הרחק הרחק מתוך צורה, עדיין אם הייתה זווית של 90 מעלות, היא נשארת זווית של 90 מעלות.
אוקיי, זה נשמע שזה יכול לשרת אותנו בעוד עניינים, זאת אומרת, זו הבחנה מאוד מעניינת, ונשמע שזה לא סתם, זאת אומרת, ההבחנה הזו, שיש דברים שמשתנים, זאת אומרת שלא כל שינוי משנה הכל, אלא יש דברים שנשמרים, אני משער שהיא באמת, יש לה חשיבות.
יש לה חשיבות מאוד גדולה במתמטיקה. קודם כל, זאת אחלה דרך לפעמים לפתור חידות. יש המון חידות שמה שעוזר לפתור אותן, כל מיני חידות של האם הדבר הזה אפשרי, האם הדבר הזה לא אפשרי, אלה חידות שבעצם התשובה אליהן, זה לא אפשרי, כי אתה מנסה פה לשנות משהו שהוא אינווריאנטה. למשל, יש למי שמכיר את המשחק הזה, כל מיני משחקי קלפים של תהפוך כך וכך קלפים, ותספור כמה קלפים זוגיים יש. אז יש המון חידות מהז'אנר הזה, שמה שקורה שם בסוף זה שהזוגיות היא אינווריאנטה, הזוגיות לא משתנה. וברגע שמסתכלים על הדבר הזה, החידה נפתרת תוך שתי שניות. באופן כללי, אבל גם במתמטיקה, זו נקודת מבט מאוד שימושית, דווקא כדי להבדיל בין דברים. אם יש לי שני תהליכים שנראים לי במבט ראשון קצת דומים, אבל אני תוהה, האם הם באמת אותו דבר? או שיש ביניהם איזשהו הבדל. אז אחד המבחנים הכי טובים זה לבדוק, רגע, בואו נאפיין את התהליך לא על פי מה כן משתנה, אלא על פי מה לא משתנה. ואז אנחנו הרבה מאוד פעמים מקבלים מין כלי מאוד יעיל להבחין דווקא בין דברים, כי אנחנו אומרים, פה נשמר, האינווריאנט פה הוא הדבר הזה, והאינווריאנט פה הוא משהו אחר, אז שני התהליכים האלה, הם לא אותו דבר.
מעניין מאוד, ונשמע שבפיזיקה אפשר לעשות הרבה שימוש בדבר הזה. זאת אומרת, זו תפיסה, זו פרספקטיבה מתמטית אולי, אבל היא מאוד רלוונטית לעולם הממשי.
מאוד 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 רלוונטית לעולם הממשי. הפיזיקאים הרבה מאוד זמן התעניינו באמת במה נשאר אותו דבר, לא כשעושים משהו מסוים, אלא באופן כללי. העולם מתגלגל לו, אנשים הולכים, כדורים קופצים, גזים נעים, אבל מה נשאר אותו דבר? ואז בפיזיקה נוצרו לאורך השנים חוקים שנקראים חוקי שימור. יש לנו למשל חוק שימור האנרגיה, שאומר שאלה אם כן אתה מזרים איזה משהו חיצוני למערכת, אז כמו היקום שלנו, שאין לו משהו חיצוני, האנרגיה נשארת אותו דבר. זה בדיוק אינווריאנט. זה אומר שתזיז את הזמן קדימה, תזיז דברים בתוך המערכת, תקפיץ את הדברים, תנשוף ותשאף כמה שתרצה, הבית של החזרזיר אולי יקרוס, אבל האנרגיה הכללית של המערכת לעולם תישאר אותו דבר.
זה מאוד משמעותי כמובן.
ולא רק זה, ברגע שהסתכלו, הייתה המתמטיקאית, נדמה לי שדיברנו עליה, אם אני לא טועה, שקראו לה אימי נטר.
נכון, אתה הזכרת אותה, נכון.
היא הסתכלה על כל חוקי השימור, יש לנו בפיזיקה חוק שימור הזמן, האנרגיה, וחוק שימור הטנע, וכל מיני חוקי שימור. ואימי נטר הסתכלה על החוקים האלה מנקודת מבט מתמטית, ושם התגלה באמת פלא גדול ומופלא. היא הוכיחה שיש קשר הדוק ביותר, הדוק ברמה של האחד נובע מהשני, בין חוקי השימור האלה לכל מיני סימטריות של המערכת. למשל, אנחנו בפיזיקה מניחים שאם ניקח את אותה מערכת ופשוט נזיז אותה הצידה ונשים אותה במקום אחר, אז לא ישתנה כלום, היא תעבוד באותה צורה. זאת אומרת, יש לה, קוראים לזה סימטריה למקום. ומסתבר שכל ההנחה כזאת על טבע העולם מולידה גודל שנשמר. אם אנחנו מניחים שהעולם סימטרי ביחס למקום, זה מוליד חוק שימור. אם אנחנו מניחים שהכוחות של ניוטון הם סימטריים ביחס לזמן, שני כדורים שמתנגשים ואחר כך שני כדורי ביליארד נפגשים באמצע השולחן ונעים בשני כיוונים מנוגדים. אם ננגן את הסרט הזה אחורה, הוא גם יהיה לנו הגיוני באותה מידה. הסימטריה הזאת מולידה גם חוק שימור, את חוק שימור האנרגיה. והקשר הזה הוא קשר מתמטי. זה לא איזה תצפית, זה לא מדדנו וגילינו, לא השטויות האלה של המדעים הניסויים.
או לגעת בעולם פיזית, אלא רק לחשוב.
לשבת, כן, לשבת במשרדך, לחגוג.
נכון, כמו שאיינשטיין, רוב הגילויים שלו היו ככה, בשיטות, בראש.
הוא קרא לזה ניסוי מחשבתי, כן.
מעניין. אז הנה למדנו מושג אינווריאנט או אינווריאנטה. תודה רבה לך, מיכאל גורודין ממכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
בשמחה.
ובמסגרת פינת השירה נעסוק בקשר בין אופרה לבין מימדי הגוף של הזמר והזמרת, למעשה בשירת אופרה. שלום לרונה ישראל קולת, מורה לפיתוח קול, חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים. שלום.
שלום דודו.
אז את מתכוונת להפריך כאן את האמונה הרווחת, מה מצאת?
בוא נראה. אז קודם כל מגיע מזל טוב לפתגם, האופרה לא נגמרת עד שהגברת השמנה שרה.
פעם היה אפשר להגיד פתגמים כאלה, היום אני לא בטוח שאפשר להגיד פתגמים כאלה.
אבל לפחות אנחנו חוגגים לזה יום הולדת, כי השבוע מלאו לו 45 שנה להופעה שלו בדפוס, ודווקא בעיתון של ספורט אמריקאי, והכוונה שזה לא נגמר עד שזה נגמר, כי הכל יכול לשנות ברגע האחרון, והשאלה מאיפה זה הגיע. כנראה בגלל האורך המאתגר של האופרות של וגנר, למשל דמדומי האלים, גוטר דמרונגי, לא פחות מ6.5 שעות. והזמרות הווגנריאניות הראשונות שצולמו בסוף המאה ה-19 היו ברונהילדות עצומות מימדים עם צמות וחזה ענק וכסדות ושריון וקרניים, שזה מראה שנצרב חזק בדמיון התרבותי המערבי. ואני חושבת שזה באמת אחד הדימויים הראשונים שעולים לראש כשאתה חושב על זמרי אופרה או בכלל זמרים עם קול גדול. והשאלה היא אם יש יותר זמרים שמנים במקצוע מאשר באוכלוסייה, או שמספיק תמונה או זמר שמן סלבריטאי אחד כדי לצרוב את הדימוי. נניח, אם עולה לך מישהו בראש, זה כנראה יהיה פברוטי.
נכון, את צודקת לגמרי, לדעתי הוא זה שחיזק את הסטריאוטיפ הזה, נכון?
נכון, נכון, והוא עם מונסרט קבייה ששרה עם פרדי מרקורי את ברצלונה, הם היו בהחלט בעלי נפח, אנחנו לא רגילים לראות כאלה בחשיפה תקשורתית, אבל באמת השאלה אם זו דרישה של המקצוע. אז אחת הסיבות הראשונות היא כי הם היו שמנים, כי פשוט המקצוע מאפשר את זה. זה אחד מענפי הבידור או המקצוע בכלל, שבהם הכישרון שלך קובע ולא איך שאתה נראה, ומי שהולך לאופרה יודע שברגע שזמר שמן, שמאתגר נגיד את אידאל היופי הרווח, ברגע שהוא פותח את הפה, אז הוא מסוגל לשכנע אותך שהוא ברבור גמיש. ובנוסף לזה יש לנו גם סוג של התניה פסיכואקוסטית שמקשרת בין עוצמה לגודל.
נכון. כמו
שיש לנו התניה לקשר צליל בהיר עם גובה. למרות שזה בדיוק ההפך, כי כדי להפיק צליל יותר גבוה, אתה צריך לקצר את המיתר, ורוב האנשים שיש להם קול דק ובהיר הם יותר נמוכים יחסית, כמו נשים וילדים. אז יש כל מיני מחקרים למה יש לנו את התנאה הזו לקשר קול בהיר עם גובה, אבל אולי נדבר על זה בפינה אחרת. אבל באופרה אנחנו כן מקשרים עוצמה עם גודל, למרות שאני חושב שאני צריכה באמת, כמו שאתה אומר, עם הפוליטיקלי קורקט, לדבר בלשון עבר. כי בעולם האופרה לפחות זה הולך ומתמסמס. כי התחרות בעולם הזה נעשית מאוד קשה, התקציבים מצטמצמים, בתי אופרה נסגרים, ומיישרים קו עם מוסכמות היופי של ענפי הבידור המקבילים. אבל אני חושבת שאם הייתי, היה לי כסף, הייתי משקיעה על אופרה, אז עומד לחזור ובגדול לדעתי. אבל האם זה חלק הכרחי מהמקצוע, כמו אצל לוחמי סומו, ששם אתה צריך להיות שמן? האם השומן עוזר במשהו לשיר? אז קודם כל אתה צריך להיות בכושר גופני מעולה. כי כאמור אתה צריך לשיר 3 שעות, ובאופרות של וגנר גם 5 שעות רצוף, ואתה ללא מיקרופון, ואתה מעל תזמורת סימפונית, ובהחלט צריך שכל מערכת הנשימה שלך תהיה בכושר מצוין, ותפיק יותר נפח ולחץ אוויר מאשר בדיבור.
אז ממש אי אפשר להיות במין סוג של הזנחה.
אי אפשר, זאת לא הזנחה. נכון, זאת לא הזנחה, כי אני אסביר למה. כי אני חושבת שהייתה לי מורה שהייתה מאמנת אותי בשכיבה על הרצפה, והייתה שמה על הבטן התחתונה שלי ספרים כדי להפעיל התנגדות לפעולת הנשימה שלי, כדי לחזק את השרירים. ויש משהו כנראה בשומן שמקיף אותך, שהוא תורם בהתנגדות לכל מערכת השרירים שתומכת בבטח הזה. כי הוא צריך לעבוד קשה יותר בכל פעולת נשימה, הוא צריך ממש לדחוף חגורת שומן החוצה, וזה עוזר לתחושה של ההתנגדות. כי צריך לזכור שלהבדל מנגני כלי נשיפה, אין לנו לזמרים משהו מוחשי להתנגד אליו. אנחנו צריכים לייצר את תחושת ההתנגדות, וזו הפעולה שנקראת תמיכה. וזמרים מתאמנים שנים כדי להשתמש ולחוש את זה, ואפילו נראה שזה גביע קדוש, אם תשאל זמר האם הוא תומך, הוא ישר יבכה או יברח. אבל למעשה אני יודעת אני מלמדת שזה בהישג יד מהשיעור הראשון, ולא צריך ספרים ולא צריך מכוך, כי התחושה היא פנימית. ולא רק זה, היתרון של חגורת שומן, זה מתקזז עם האנרגיה שמתבזבזת כדי לנוע במשקל כל כך גבוה. כלומר, אתה לא תלך ותשמין כדי לחוש את התמיכה. השאלה, אם אתה שמן ואתה מרזה, כדי להתאים את התמיכה לשוק המשתנה, האם זה יפגע בקול שלך? אז בוא נבדוק את זה בשתי דוגמאות שקיבלו הרבה חשיפה תקשורתית. הראשונה הייתה ב-2003-2004 בבית האופרה המלכותי בלונדון, פיתרו את הזמרת הראשית שלו, דברה וויט, בגלל שהיא הייתה מאוד שמנה. היא עזבה לשנתיים, ירדה 100 קילו וחזרה. אז בוא נשמע אותה באריה מתוך האידה של ורדי, ריטורנו וינצ'יטור, לפני הירידה במשקל.
בבקשה.
וואי, זאת אופרה, באמת, אריה נפלאה למי שאוהב את זה, והיא באמת שרה את זה נהדר. אבל בוא נשמע אותה אחרי הירידה במשקל, ובגלל שהיא זמרת וגנריאנית, היה לי קשה למצוא before and after ברפרטואר הזה, אבל נשמע אותה בשיר של ריכרד שטראוס, צוייגנונג. אולי זה לא כל כך פייר לעשות את ההשוואה, כי זה בלי תזמורת, אבל היא שרה כאן עם פסנתר, וגם כן זה שיר שמצריך עוצמה. בואו נשמע אותה אחרי.
תשמעי, אני יותר אוהב את הגרסה הראשונה ששמענו, אבל זה כמובן עניין של טעם אישי, ושוב, זו לא השוואה שהיא מדויקת.
לחלוטין. דודו, אתה צודק. אני, לצערי, אני יכולה להגיד...
משהו קצת פחות עמוק, פחות חם.
נכון, נכון. היא בעצמה טענה ברעיונות שעצם זה שהחגורת שומן שלה נעלמה, היא הייתה צריכה ללמוד לצמוך מחדש. אז מה שזה אומר, שזה לא צריך להיות שמן, אבל מה שכן, הכל לא אוהב שינויים, ובטח שלא שינויים דרסטיים, כמו שהיא עברה.
מעניין.
והמערך ההורמונלי בגוף משתנה, התמיכה משתנה, השרירים משתנים, היציבה משתנה, והכלי שלך צריך להתרגל מחדש. זמר קלאסי לומד 8 שנים להפעיל את המערכת שלו כדי לשלוט...
אז זו הבחנה מעניינת. זה לא שחייבים להיות מלאים יותר או שמנים יותר, אלא שהשינויים האלה יכולים באמת להתבטא בכל, וזו הבחנה חשובה.
אין ספק, אין ספק. היא טענה שבאמת היה לה קל יותר לשלוט בכל שלה, כי היא חשה את ההתנגדות. אם רק כל נשימה ישר חשה את ההתנגדות הזו, בגלל שהיא הייתה כל כך שמנה, הייתה לה חגורה כזו לדחוף החוצה, אבל היא, היה לה קשה מאוד להסתגל בלי המערכת הזו, משהו היה חסר לה. אז למרות שמחקרים אומרים שאין הבדל בין הפקה קולית לפני ואחרי הניתוחים האלה, לא בדקו זמרי אופרה, כי באמת אין הרבה שמוכנים לקחת את הסיכון הזה ולשחק ככה עם הכלי שלהם, היא אחת היחידות. אז יש לנו עוד דוגמה, יש לנו את אדל, שזו באמת הדוגמה הלוהטת של השנה האחרונה, היא מאוד ירדה במשקל. ואני חושבת שהתקשורת הייתה חלוטין עסוקה, האם הירידה במשקל שינתה את הקול שלה, כי יש תחושה שהם פשוט העדיפו אותה שמנה, כדי לשמור על נכס תרבותי, לשמור על הקול שלה, כי ברגע שהיא מתקבעת בזיכרון או בתודעה כזמרת שמונה, גדולה, תרתי משמע, אז הקהל לא רוצה שהיא תרד במשקל. אז בוא נשמע אותה בלפני, באחרי דווקא. היא הופיעה לפני כמה חודשים ב-SNL, ב-Saturday Night Live, היא הופיעה חי בטלוויזיה האמריקאית, שרה עם המשקל החדש. אז בוא נשמע את הקול שלה. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. I wish nothing but אוקיי, אז זאת אדל, אתה שומע, אתה מזהה שזו היא.
כן.
אז מה שכן, היא שרה בהחלט הרבה יותר בריא, עם פחות אוויר בכל, אבל לדעתי זה לא בגלל הירידה במשקל, היא פשוט היא עברה שינויים בטכניקה הווקלית, כי עברה גם ניתוחים במיתרים, כי הקול שלה היה באמת מאוד עם מלא אוויר, מחוספס, והיא באמת גרמה על עצמה איזשהו איפה את המיתרים שלה, והיא עברה שינויים בטכניקה הווקלית, ונשמע הרבה יותר צלול, אבל יש כאלה שיגידו שמעדיפים את הקול המחוספס שלה. אז אנחנו נסיים עם הקול המוכר שלה, ובאמת שומעים שהוא הרבה יותר אוורירי, שיש לו צבע אחר. אז אולי הקהל מעדיף את הקול המחוספס והאוורירי יותר, אבל הוא יתרגל, כמו שהיא עכשיו צריכה להתרגל לעצמה מחדש. והתהליך שהיא עברה בטח מבטיח שתהיה לה קריירה יותר ארוכה, אז למעשה כולנו הרווחנו.
טוב, אז תודה לרונה ישראל, כל האדמורה לפיתוח כל חוקרת במכללת לוינסקי, מנהלת כיתות האומן הבינלאומיות לשירה בירושלים, בואו נשמע, תודה. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever. היי בנטורל. האם תחושת ההיי שאנחנו מרגישים אחרי אימון אירובי או ריצה קשורה לאנדורפינים שבמוח שלנו, או שממש לא? בשאלה הזו עוסק מחקר גרמני חדש. לפיו ההפתעה, לא האנדורפינים גורמים לתחושה הזו, אלא האנדוקנבינואידים. ביוכימיקלים שדומים לחומרים שנמצאים בקנאביס, והגוף איכשהו יודע לייצר. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור עינב סודאי, חוקרת במרכז הרב תחומי במרכז לחקר המוח אוניברסיטת בר אילן. שלום.
היי, שלום.
אז ראשית, איך הצליחו להפריך את העובדה שמדובר באנדורפינים, שהם ככל שאני זוכר סוג של משכך כאב כזה, זה משהו שגורם לתחושת אופוריה וגם משכך כאב, נכון?
נכון, זה מדויק. אז קודם כל באמת יש דבר כזה שנקרא היי של עצנים, שמרגישים מין אופוריה ותחושה של רגיעה ורגישות מופחתת לכאב, וגם הפחתה בסימפטומים לחרדה. ומה שעד לא מזמן היה נהוג לייחס את מקור התחושה הזאת להשפעה של האנדורפינים, שהם חומרים כימיים שמצויים באופן טבעי במוח, ואפשר לקרוא למערכת האנדורפינית המורפין האנדוגני, משום שהיא מתחברת בדיוק לאותם רצפטורים, אליהם נקשר המורפין וכל שאר החומרים האופיאטים כמו הירואין ואופיום.
זהו, זה לא סתם מזכיר בשם את המורפיום, וואו.
נכון, ועיקרון הפעולה, כמו שאמרת, של האנדורפינים הוא שיקוך כאב וגם תחושה של אופוריה שמתקבלת כמו אצל אופיאטים אחרים. והיה נהוג לחשוב שבמהלך הפעילות הגופנית האנדורפינים הם אלו שאחראים על אימום או שיקוך הכאב הפיזי ושיפור במצב הרוח. ובתקופה האחרונה התחילו לצוץ ככה מאמרים ולהציג כיוון נוסף, וזה הפרשה של אנדוקנבינואידים שמופרשים גם כתוצאה מפעילות גופנית מאומצת. כשהמערכת האנדוקנבינואידית עדיין נמצאת במחקר, אבל מיוחסות להשפעות של תהליכים קוגניטיביים, גם תיאבון, תחושת כאב, מצב רוח, זיכרון ועוד.
אני מנסה להבין, אנחנו הרבה פעמים בתוכנית שלנו שוחחנו עם מומחים שהסבירו לנו שהסיבה שקנאביס למשל פועל על הגוף זה שיש לנו קולטנים לכך, וככל הנראה יש לנו מערכת פנימית שמייצרת חומרים שמתאימים לקולטנים האלה, ולכן גם הצמח החיצוני הזה, כמובן לגוף, הוא מתאים לקולטנים הללו. ספרי לנו על המערכת האנדוקנבינואידית, איך הגוף מייצר, מתי, מה, ממתי יודעים?
אז המערכת האנדוקנבינואידית, בעצם יש לה כמה רצפטורים, שאליהם יש גם חומרים אנדוגנים שנקשרים אליהם, אבל באותו אופן גם חומרים חיצוניים יכולים להיקשר אליהם. אז לדוגמה, הננדומייד נקשר לאחד הקולטנים במערכת הקנבינואידית, אליו נקשר גם ה-THC. שהוא אחד החומרים הפעילים בקנאביס.
וואו, אז שוב, אז יש לנו בגוף מערכת של חומרים, מערכת שמייצרת חומרים שמזכירים חומרים פעילים בקנאביס, לכן, אגב, ההשפעות, או בין היתר, ההשפעות של הצמח, והמערכת הזו, בלי שום קשר לצמח, היא פועלת בגוף שלנו.
נכון, אז בעצם יש לנו, אנחנו מדברים כרגע על שתי מערכות, המערכת האופיאטית והמערכת הקנבינואידית, ובעצם לשתיהן יש לנו יכולות להפריש ולייצר חומרים פנימיים, אנדוגנים, ולהיקשר לרצפטורים, ויש גם יכולת חיצונית להיקשר לאותם רצפטורים בדיוק. אז למערכת האופיאטית יש את ההירואין, מורפין, אופיום, ולמערכת הקנבינואידית זה הקנאביס, שזה אחד מהחומרים הפעילים, זה ה-THC. אוקיי? אז יש לנו גם את החומרים הפנימיים שלנו, וגם יכולת בעצם לחטוף את הרצפטורים ולהשתמש בצרכים חיצוניים.
וואו, וכאן מצאו שהתחושה הזו, תחושת ההיי, שהאמת שאני מדי פעם רץ ואף פעם לא ממש מרגיש היי אחרי ריצה, אלא אני מעוך כולי, אבל יש כאלה שמדווחים על תחושת ההיי, היא קשורה יותר למערכת האנדוקנבינואידית. היא יותר קשורה לקנאביס, סתם בפישוט רע, ופחות קשורה לעניין האנדורפינים או המורפיום וכולי. כך זה, נכון? זה מה ש...
נכון, אז זה בדיוק מה שהם ניסו לבדוק. אז זה מה שהם ניסו לבדוק, והיום בבוקר כשרצתי, וככה חשבתי, רצתי את המאמר הזה בראש, וניסיתי להתחבר ולחשוב על קבוצות הביקורת ומה שהם ערכו בניסוי. אז נתאר רגע מה הם עשו בניסוי. היה להם ניסוי קדם שהם בדקו אותו בעכברים, והם חסמו בעצם את הקולטנים לאנדורפינים, וכך ברגע ש, שיש חצימה כזו של הקולטנים, אם אני עכשיו רצה ו, ואני בכל זאת מתארת שיש לי תחושה של היי, אני מבינה שזה כנראה לא דרך המערכת הזו של האנדורפינים, בישום שהקולטנים שלי דפוסים, ואני לא יכולה להשפיע על, ה, על הקישור איתם. אז הם בדקו את זה בעכברים, והם ראו ששם יש, אין ירידה בתחושת החרדה. אופוריה הם לא יכולים לבדוק בעכברים. והם חסמו גם את המערכת האנדוקנבינואידית, ושם הם ראו שכן יש הפרעה. כלומר, בזה שהם חסמו את, את המערכת האנדוקנבינואידית, הם ראו שבעצם העכברים יותר חסרי שקט, לעומת איך שהם היו לפני הריצה, ואז הם הבינו שיש כאן איזה משהו שמעניין שכדאי לבדוק אותו יותר לעומק, ואז הם עברו לניסוי הנוכחי ורצו לבדוק בבני אדם מה קורה. ובניסוי הזה השתתפו 63 אצנים ואצניות. לקבוצה אחת נתנו את התרופה נלטרוקסון, שהיא בעצם חסם לרצפטור האופיואידי, כלומר אנדורפינים לא יכולים להיקשר לרצפטור הזה, והם רצו לראות מה קורה, והם ראו שעדיין מי שרץ וקיבל את הנלטרוקסון עדיין דיווח על כך שהייתה לו תחושת אופוריה. זאת אומרת שאם המערכת, התחושה הזאת של אופוריה הייתה מגיעה באמת מהאנדורפינים, אז אותם רצים לא היו מדווחים על אופוריה, כי הקולטנים שלהם עכשיו היו חסומים.
עכשיו, אני מוכרח לשאול, אני אמנם לצערנו הזמן קצר, אבל אני מוכרח לחלץ תשובה שקשורה ללמה. אנחנו יודעים שלא תמיד נכון לשאול את השאלה למה, או לא תמיד יש גם תשובה לכך, אבל למה שהמוח ייצר מערכת כזו שגורמת לי איזושהי תחושה מסוימת אחרי ריצה? זאת אומרת, מה זה נועד לתגמל את אלה שרצים, שמתאמנים, וכך הם יברחו מנמרים? מה קרה שם באבולוציה?
אז נכון, אז קודם כל באמת ריצה זה, זה גורם לתגמול, ויש לנו גם הפרשה של דופמין שם במערכת שמדינה את, את המערכת ההישרדותית שלנו, ואם בעבר היינו צריכים לרוץ כדי או להשיג טרף או לברוח ממישהו שמנסה לטרוף אותנו, אז, אז המערכת הזו גורמת לנו בסופו של דבר להישרדות. וגם אפשר לראות שאם אנחנו, זה נושא קצת אחר, אבל ריצה גם גורמת ליצירה של נוירונים חדשים במוח.
וואו, די מדהים. שתי המערכות האלה וכל הדרך שבה כימית אנחנו פועלים או מונעים כדי להגיע להישגים הנכונים אבולוציונית. תודה רבה לך, דוקטור עינב סודאי, חוקרת במרכז הרב-תחומי לחקר המוח, אוניברסיטת בר אילן. תודה.
תודה לך.
הוריקן חלל כבר לא רק בתיאוריה. לראשונה, הוריקן חלל התגלה באטמוספירה העליונה של כדור הארץ. לבנני מחקר גילו את ההוריקן ב-2014, לפני כשבע שנים, כשהוא משתולל במשך שעות מעל הקוטב הצפוני. הנתונים שנאספו אז נמצאו כעת במחקר רטרוספקטיבה שערכו חוקרים בהובלת אוניברסיטת צ'אנדונג שבסין. הדברים התפרסמו בכתב העת Nature Communications. אנחנו מסמכים לומר שלום לדיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר האטמוספירה והחלל, יואב יאיר. שלום.
שלום דודו, שלום למאזינים.
אז ראשית, למד אותנו מה זה אומר הוריקן חלל.
אולי קודם נסביר מה זה הוריקן, ואז נעבור לחלל.
מה? עוד יותר טוב.
כן, הוריקן זה שערה או סופה טרופית בדרך כלל, באטמוספירה התחתונה, שמתרחשת מעל אוקיינוסים חמימים, ומצטיינת בתנועה מערבולתית. אם אתה בחצי כדור צפוני, זה נגד כיוון שעון, וחצי כדור הדרומי הפוך, ולמעשה יש פה הסתחררות של אוויר בהוריקנים אטמוספירה נמוכה, זה מלווה בעננים עם פעילות גשמים, ברקים, ברד, זה כמובן רוחות שמגיעות למהירויות של מאות קילומטרים בשעה. זה תצורת הוריקן, הגודל הממוצע של הוריקן יכול לנוע בין 500 ל-1500 קילומטר, והצורה הספירלית המוכרת הזאת של טבעות העננים, במרכזה יש תמיד מה שאנחנו קוראים עין הסערה, עין ההוריקן, ששם הרוחות שקטות ואין כמעט סערה, והסופות הללו יכולות להתרחש במשך שעות וימים אפילו. האורך הממוצע של הוריקן הוא שבוע, מהרגע שהוא נוצר עד הרגע שהוא דואך מעל היבשה. עכשיו, המחקר הזה באמת תפס תופעה נדירה, יש לומר, שלא צפו בה מאוד קודם, בתצפית מהחלל, מלוויין DMSB אמריקאי, שצפה בפלזמה, כלומר בשכבה המיוננת, באטמוספירה הגבוהה, גבהים של מאות קילומטרים מעל פני השטח. אני שוב מזכיר, הוריקן רגיל, זה בגובה של 10-12 קילומטר. פה אנחנו מדברים על 300-400 קילומטר מעל פני השטח ומעל הקוטב הצפוני. למעשה מערבולת של אלקטרונים, של אוויר מיונן, פלזמה, מה שאנחנו קוראים, בפיזיקה שמסתחררת מעל הקוטב הצפוני למשך 8 שעות, ויוצרת מערבולת, לא של עננים, אלא של אלקטרונים, בקוטר של וואו. בערך 1,000 קילומטר.
וואו, למה יכולה סופה כזו לגרום? שוב, זה לא סתם רוח, מדובר פה באלקטרונים או בחומר מיונן.
נכון, בדיוק, זה אוויר מיונן, פלזמה, והתנועה הזאת גורמת בין היתר לזרמים אנכיים של אלקטרונים כלפי כדור הארץ או מפני השטח כלפי מעלה, והזרמים הללו כמובן יוצרים שדות מגנטיים שיכולים להפריע לתשדורות רדיו ולפעילויות של לוויינים. אנחנו מסתכלים על תקשורת קרקע לוויין, זה יכול לשבש את התקשורת הזאת. זה אינדיקטור או בחן למה שאנחנו קוראים space weather, מזג אוויר חללי. פעם ראשונה שצפינו בזה, מסתבר, אגב, שהלוויין, בניגוד אולי למה שניתן היה לחשוב, שאפשר לראות את זה בעין, אולי כאיזה זוהר כתבים יוצא דופן, הם ראו זוהר כתבים, אבל בתחומים של קרינה על סגולה. זה היה אירוע מאוד אנרגטי, מצומצם, שנמשך 8 שעות, והאור שנפלט הוא לא האור הרגיל של האזור הצפוני שאנחנו מכירים, בגווני ירוק ואדום, אלא בתחומים קצרי גל, אור על סגול, ולכן יש פה באמת משהו נדיר.
אבל במילים אחרות אי אפשר היה לראות את זה. זה בתחומים
אי אפשר היה לראות את זה, נכון.
זה לא פלט, זה, נכון.
אתה כן. צודק, זה לא פלט אור נראה, זה פלט קרינת UV. ובמאמר שלהם, Nature Communication, הם מראים מפות גם איך זה נראה כשאתה מסתכל מהלוויין אנכית כלפי מטה, מעל הקוטב הצפוני. אני רוצה להגיד שהאורורה בוריאליס, הזוהר הצפוני, והאורורה אוסטרליס, הזוהר הדרומי, לא נמצאים בדיוק מעל הקוטב המגנטי של כדור הארץ, אלא יוצרים מין טבעת שאנחנו קוראים לה the auroral oval, האליפסה של הזוהר שסובבת סביב הקוטב עצמו, אבל לא נמצאת מעליו. בסופת הוריקן החללית הזאת, הזוהר הצפוני, שאומנם היה בעל סגול, כאמור, היה בדיוק מעל הקוטב המגנטי הצפוני, שזה דבר חדש, ולכן המאמר הזה עורר הדים והתפרסם. קבוצת מחקר מסין, שוב, אירוע נדיר, ייתכן שעד עכשיו פשוט לא ראינו אותו, זה היה שם, ורק התצפית הזאת המיוחדת, כמו שאמרת, באוגוסט 2014, זאת היא שהביאה לנו את התגלית החדשה הזאת.
עכשיו, זה משהו שיכול להשפיע על מה שקורה כאן ממש למטה, או שלא? אלא זה מין מופע חללי כזה מעל, כי אנחנו מדברים פה על משהו שהוא באמת גבוה מאוד.
כן, זה נכון. פחות משפיע על מה שמתרחש למטה מבחינת התנאים האקלימיים, תנאי מזג האוויר וכדומה באזור הקוטב הצפוני, אבל כמו שציינתי, זה יכול לשבש ולגרום לסערות אלקטרומגנטיות לתשדורות מעבר לאופק, יכול להשפיע על מטוסים שטסים בגבהים שקרובים לשכבה הגבוהה של האטמוספירה, נגיד מטוסי נוסעים שטסים טיסות טרנספולריות בגובה של 10-12 קילומטר, אם יש לך סערה חשמלית במרומי היונוספירה, הזרמים החשמליים יכולים להשפיע ולשבש מערכות ניווט, לווייני GPS וכדומה. כלומר, זה לא רק תופעה חללית, אלא יש לה השלכות גם על מה שמתרחש באטמוספירה הנמוכה.
עכשיו, אתה הזכרת את המושג מזג אוויר חללי. הכוונה היא לכך שמה שאנחנו מגלים, עולם שלם של מזג אוויר שפשוט נמצא בגובה רב, זה מושג שהוא חדש יחסית?
לא, זה מושג ידוע, הוא קצת מטעה, משום שהמילה מזג אוויר מתייחסת למה שקורה באטמוספירה,
נכון,
שיש אוויר, אבל אנחנו, התרגום הוא באמת לא מדויק, ובאנגלית קוראים לזה space weather, כלומר, תנאים ששוררים בחלל, שהם מושפעים מרוח השמש, מקרינות אחרות שמגיעות, וגורמים או עשויים לגרום להפרעות בשדה המגנטי של כדור הארץ, ולפגיעה גם בלוויינים, במערכות תקשורת, ואפילו במערכות הפקת אנרגיה, עד כדי הפסקות חשמל קיצוניות, בעיקר בקווי רוחב גבוהים, משום שקווי השדה המגנטי, שהם האלה של המגנטוספירה של כדור הארץ, אותו השכבה של שדה מגנטי שעוטפת אותנו ומגוננת עלינו למעשה מהקרינות המיוננות שמגיעות מהשמש ומהגלקסיה, כל האנרגיה הזאת מתועלת אל תוך היונוספירה הגבוהה, לאזורי הכתבים, ולכן מאוד מאוד חשוב לנו לדעת מה קורה בחלל, מטעמים מבצעיים וגם מטעמי בטיחות, וגם כאמור, בגלל ההשפעות האפשריות על מה שמתרחש באטמוספירה התחתונה. אז יש הרבה מאוד לוויינים שמנטרים את מזג האוויר החללי הזה, וצופים על השמש לראות מתי יש פליטת אנרגיה או פליטת מסה מהאתרה, מה שאנחנו קוראים coronal mass ejection, פלזמה לוהטת שניתזת מהשמש לכיוון השדה המגנטי של כדור הארץ, ויכולה לחולל שערות גיאומגנטיות, שביניהן אנחנו יכולים לראות גם את זוהר הכתבים, גם אולי הוריקנים חלליים כמו זה שהסינים גילו ב-2014, מהסופה של 2014, ועוד שלל תופעות מיוחדות, ולכן אנחנו עכשיו עוקבים בדאגה אחרי השמש ואחרי מחזור הפעילות שלה, שכידוע הוא בין 11 שנים. אנחנו כרגע יוצאים מהמינימום, כלומר, עם 2014, כשההוריקן הזה התרחש, היו תנאים שקטים יחסית, והשערה הזאת הייתה באמת חריגה. לעשור הקרוב, בייחוד 5 או 7 שנים הקרובות, יש לצפות להתרחשות הרבה שערות כאלה ולמזג אוויר פרוע בחלל.
טוב, תודה לך על הדברים. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות במרכז הבינתחומי הרצליה וחוקר אטמוספירה וחלל. תודה.
חן חן, להתראות דודו.
הפשפשים שמפיצים ריח רע מכים בבריטניה. חוקרים אישרו שפשפש פולה ששמו הליומורפה הליס הגיע לבריטניה, ככל הנראה על גבי סחורות שהגיעו לשם מחוץ למדינה. מדובר בחרק קטן מאוד שמפיץ ריח לא נעים וגורם לי נזקים בגידולים, אגב בעיקר אסתטיים, ומוריד את ערכם של הגידולים בשוק. כמו כן קיים חשש שהחרקים הללו יכולים לפגוע בתעשיית היין שמתפתחת בבריטניה. אנחנו שמחים לומר שלום לדוקטור טניה נובוסלסקי, מנהלת אוסף הפשפשים במוזיאון הטבע אוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
שלום לכם.
אוקיי, אז הפשפשים האלה איכשהו הגיעו לבריטניה, מה הם בדיוק עושים לגידולים שם?
הפשפשים האלה, הפשפש בעצמו הוא נחשב כמזיק בארצות הברית, ובביתו שבדרום מזרח אזיה. וכעת הפשפש החום או פשפש השיש, הוא כזה חדש שאין לו שם העברי. הוא לא קיים.
עדיין לא גיירו אותו, אין לו שם עברי. אז אנחנו, אוקיי, אז הוא פשפש שיש, מה, כי המרקם שלו מזכיר שיש, הוא באמת קצת דומה לשיש חום כזה.
הוא דומה.
כן.
הוא דומה. הציור שרואים, הוא דומה לשיש, הוא דומה לציור השיש. ובגלל זה אנחנו בינתיים נקראים, אפשר להגיד שזה פשפש שיש או פשפש חום עם קטנים, קטנים לבנים
עכשיו,
על הגב.
אז זהו, אז בואי נחזור ברשותך.
נראה כמו ציור על השיש.
אוקיי, אז בואי ברשותך נחזור לעניין הנזקים שהוא גורם. אני מבין שנתקלים בו לראשונה בבריטניה, ככל הנראה, מה הוא בדיוק עושה לפירות ולירקות שם?
הפשפש הזה, הם מוצצים פירות וירוקות וצמחים, וכך מחלישים אותם באופן משמעותי.
אז זה לא רק פגיעה אסתטית, כי בכתבה עצמה דיברו בעיקר על איזשהם כתמים חומים כאלה, אבל ככל הנראה, את אומרת שהנזק הוא רב יותר.
כן. יש תקנה גדולה, וכאשר אין בו בינתיים תורשים טבעיים, הוא יכול להשמיד לחלוטין את הצמחים. והוא אינו בררן במיוחד, למרות שהוא מעדיף בעיקר בפירות, בתפוחים, אגסים, בפטל, בהרבה ירוקות, כולל פפריקה, צמחי נוי, וגם הנימפות וגם הבוגרים גורמים נזק, כאשר הם מוצצים את העלים ופירות.
וואו, עכשיו אני מבין שהוא לא קיים, כפי שאמרת בהתחלה, הוא לא קיים בישראל, נכון? אנחנו ככל, בינתיים לא צריכים לחשוש ממנו.
לא, עדיין ולהיום הוא לא קיים בארץ.
לא קיים, אבל יפה, השתמשת במילה
זה
עדיין.
זה רק העניין, כן, זה רק עניין של הזמן.
זהו.
עד שהפספש הגיע לארץ, ואז לא ינתן לעתור אותו ולמגר אותו. אנחנו רואים מדינות שונות שהם מתבססים די מהר. ראינו את זה אצל הרבה מינים פולשים בעבר.
אז איך אפשר למנוע? הרי מדובר, כפי שאמרת, זה רק עניין של זמן שפשפש כזה יפלוש.
נכון, אתה מוצא אחד או שניים, ואז הם נמצאים בכל המקומות. עם שינוי אקלים והשכר העולמי, הסיפורים האלה הם העניינים הפולשים הולכים להיות תדירים יותר.
וואו.
וכמזיק חקלאי רציני.
אני מנסה להבין, למה...
נזק החלה שלו נחשב כמיליונים דולר, נגיד, בארצות הברית.
עכשיו, יש קשר לשינויי האקלים? זאת אומרת, למה אנחנו שומעים על מינים פולשים יותר ויותר בשנים האחרונות?
בגלל שיש לו הרבה אפשרויות להגיע, למשל, בחבילות דואר, או על האריזות שונות, דרך תיירות, במשלוח, מסחר חוץ.
זאת אומרת, רצינו כפר גלובלי וקיבלנו כפר גלובלי שבו כל המינים הפולשים עוברים מפה לשם.
יש לנו מחקרים לגבי זה. נגיד, יש לנו, הגדרנו מזיק פולש לישראל ממשפחת קוטלאריבה, שהוא מזיק של צמח נוי דודוניה, ואומין פולש שנכנס מאפריקה דרך האילת. יש לנו פשפש תאוס מקוריס פריגרינוס, שזה חדש לישראל, מין פולש, מאוסטרליה. הוא מזיק של אבקליפטוס.
אוקיי, אז גם אנחנו לא חפים מכמובן מינים פולשים, ודאי לא פשפשים. בואי נדבר באופן כללי על פשפשים. מה מייחד אותם בהשוואה לשאר החרקים?
פשפשים הם חרקים מעניינים מאוד, ופשפשים הם סדרה כ-100,000 מינים, ובישראל יודעים כ-2,000 מינים. הם צמחוניים וטורפיים, נמצאים ביבשה, בתוך מים, על פני מים. יש פשפשים בהם הנקבה מטילה ביצים על הגב הזכר. יש גם פשפשים גדולים מאוד, שאוכלים אותם בדרום אזיה. ובאוסף הפשפשים שלנו במוזיאון הטבע יש 35 משפחות.
וואו,
אני בטוחה שיש בארץ כ-70 מינים חדשים, לא מגדירים עדיין, ואנחנו עובדים על זה.
מעניין.
אנחנו מגדירים אותם על פני המורפולוגיה, גניטליה, גם בעזרת ה-DNA.
עכשיו, אם נחזור באמת לאותו פשפש פולש בבריטניה, מה הם יכולים לעשות נגד אותם פולשים? כי אני מבין שיש שם דריכות.
תשמע, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם הגנת הצומח. והם תמיד עומדים על זה, והם בודקים את כל החבילות ואת כל המשלוחי שכר חוץ, ואת כל הדגימות שהם מקבלים, שהם נמצאים. אני מקבלת אותם, ואני מגדירה אותם, ואנחנו כאילו שומרים על זה.
טוב, ואם נחזור באמת לתחילת השיחה, את אומרת שככל הנראה השם העברי של הפשפש הזה, שאגב מפיץ ריח, אני מבין שזה ריח אגוזי לא נעים, נכון? כך זה מוגדר בכתבה.
כן, נכון. יש כן. ריח.
של שקדים, אוקיי, של שקדים, נכון. אוקיי, שקדים אבל לא ריח טוב. אוקיי, אז את אומרת שאם בסופו של דבר יצטרכו למצוא שם לאותו פשפש, זה ככל הנראה יהיה פשפש השייש החום או משהו כזה.
נכון.
טוב, אז בינתיים צרות של אחרים, אבל אנחנו כמובן צריכים להיות דרוכים כאן, כי כפי שאמרת, במוקדם או במאוחר, הפשפשים האלה ימצאו את דרכם גם אלינו. תודה רבה לך, דוקטור טניה נובוסלסקי, מנהלת אוסף הפשפשים במוזיאון הטבע, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
תודה לכם, ביי.
אתה מפוטר על ידי האלגוריתם. נהגים שפוטרו מחברת אובר על ידי מערכת אוטומטית שמנתחת ומזהה פעילות בעייתית על פי הגדרת החברה, פנו לבית משפט באמסטרדם בטענה שהם לא היו יכולים להערער על ההחלטה של האלגוריתם, ולכן ההחלטה אינה חוקית. בית המשפט לא קיבל את הטענה שכן בתהליך הפיטורין במקרה הזה כן היה מעורב גורם אנושי, אבל אולי פסק הדין הזה עשוי להכשיר את הרעיון של אלגוריתם שמפטר עובדים, פיטורים אוטומטיים. שלום ל עורך דין אביב אילון, מומחה לדיני אינטרנט וסייבר, שלום.
שלום וברכה.
אז בוא נתייחס קודם כל לפנייה לבית המשפט במקרה הספציפי הזה, ואז נדבר באופן כללי על הזכות לערער על פיטורין.
אני חושב שהסוגיה היא הרבה יותר שורשית. יש מושג שנקרא אצליה אלגוריתמית. המושג הזה נבנה לאורך השנים. המקרה שאתה מתאר הוא לא המקרה הראשון. בארצות הברית אנחנו יודעים על הרבה מאוד מקרים של אפליה על בסיס אתני, אפליה במחירים. אתה ואני חווים את זה כל יום. אתה תיכנס מהמחשב שלך לרכוש באחת מהחברות שמספקות שירותי רכישת כרטיסי טיסה לצורך העניין. אני אגלוש מהמחשב שלי. החברה או המערכת של החברה תזהה שאתה גולש ממחשב שעולה X, תגזעה שאני גולש ממחשב שעולה 2X, המחיר שאני אקבל וואו. יהיה גבוה יותר מאשר המחיר שאתה תקבל.
האמת היא שידעתי את זה, אבל אני חושב שרק בזכות השיחה הזאת אני מבין או מעכל את העובדה שמדובר בסוג של אפליה, נכון?
ברור, ולכן יש חוקים בעולם וגם במדינתנו שמונעים אפליה. מה העניין? אף אחד עוד לא הניח את האצבע בדיוק על מדוע אלגוריתם שאמור לפעול, אתה יודע, בכל זאת זה מחשב, זה מערכת שעובדת על בינארי, 0-1, מאוד מאוד חד משמעי, נכון? אנחנו מאמינים במתמטיקה. אז איך היא טועה? והתשובה היא מאוד פשוטה. ככל שיש יותר ויותר מידע, וככל שהדרך לאבד את המידע הזה משתנה, כך יש יותר ויותר סיכויים שהמידע שיופק או התוצר שיופק מן המידע עלול לפגוע בנו. יש לכך כבר ספרים ומחקרים והליכים בבתי משפט. זאת אומרת, מה שעכשיו אתה מתאר על המקרה באמסטרדם זה עוד מקרה, וכרגע כמו שזה נראה השטף יחל. זאת אומרת, בתוך מספר שנים הסוגיות הללו תעלנה על המדוכה על בסיס קבוע, כי אנשים מתחילים להרגיש מדוע מפלים אותנו. למשל, תך דוגמה נוספת, אני יושב ממול הבנקאי, ובמקרה צופה, אתה יודע, רואה חלק מהמסך שלו, ורואה שכל מה שקשור אליי צבוע בכתום. עכשיו, אני אדם נורמטיבי שעובד לו מעט שנים, מדוע שיהיה צבוע בכתום? אני צריך להיות ירוק. שואל את הבנקאי, אדוני היקר, מדוע אני כתום? הרי אני ירוק. אתה יודע שאני ירוק, אני לא חורג, אני משלם, יש תזרים. ולפתע מתברר שדברים שונים שאינם קשורים אליי, כמו למשל אירועים שקרו במשרדי עורכי דין, הוגדרו על ידי מישהו שתכנן את המערכת כטריגר לפגיעה במעמד שלי.
ואני אפילו לא יכול לקבל את הראיות האלה, נכון? אני לא יכול לבקש את...
אז עכשיו נגעת בנקודה. ברגע שיש אפליה ויש חוק, איך נדע שבאמת האפליה מתרחשת? כאשר אנו מרגישים אותה, אנו פונים ושואלים, אנה הסבירו לנו. מה הבעיה עד היום? שכל האפליה האלגוריתית נמצאת בריק. ריק חקיקתי. אין הסדרה נורמטיבית לאלגוריתמיקה. אין הסדרה נורמטיבית לבינה מלאכותית. כי בסופו של יום מה שאנחנו מתארים זה מערכת ממוחשבת, בעלת יכולת למידה, שבמילים אחרות או הקטגוריה שלה או ההגדרה שלה היא בינה מלאכותית. ובמקרים שבו יש אפליה אלגוריתמית, כאשר האלגוריתם מזהה מידע ביחס למשתני רקע שונים וחודר לחיי היום יום שלנו, תוך זה שהוא מצמצם את המעורבות האנושית, אנחנו חייבים לקבל הסבר, לקבל נימוקים, להבין מי תכנן. והגורם המחוקק, נאמר הראשון שהתמודד עם הסוגיה הזו, זה האיחוד האירופי, שבהוראות ה-GDPR, שזה החקיקה האירופית בנושא הגנה על מידע, יש סעיף 22 שקובע מפורשות וכאשר אלגוריתם נוגע בזכויותיו של אדם, בכל מה שקשור להחלוטותו בעניינים הקשורים לאדם, חייב להתבסס על היגיון, על הסבר, והכי הכי חשוב, על יכולת להנדס לאחור, לראות איך הוא הגיע לדבר הזה.
האמת שזה זה, זה מאוד מעניין, כי אנחנו יודעים שעולם המשפט כן יצר פרוצדורות שגם מאפשרות לי להתגונן ולהביט בראיות, והראיות חשופות, ופה יש מין הליך כזה שהוא מנותק מעולם המשפט או מהכלים שעולם המשפט איכשהו הצליח לייצר, ואז באמת אנחנו עשויים להיפגע בצורה שרירותית, זה החשש.
למה עשויים? אתה נפגע על בסיס יומיומי, אתה פשוט עוד לא יודע את זה. אתה צריך להבין, יש היום ב-90% מן התחומים החשובים בחיים שלנו אלגוריתמיקה. אם לא ב-100%, בסדר? אבל ב-90% האלגוריתמיקה הזו קובעת דברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם. לכן הכלי המרכזי בטיפול באפליה אלגוריתמית הוא קודם כל שקיפות. אתה חושב שגוגל תרצה לספר לנו למה היא מציגה בפנינו מידע מסוים ולא מידע אחר? ברור שלא. אתה חושב שחברת פייסבוק תרצה להסביר לנו מדוע אנו רואים אייטמים או פרסומים או פוסטים של חברים מסוימים שלנו ולא של אחרים? ברור שלא, כי יש לה אג'נדה מאחורי זה. לכן שני הכלים הקריטיים כדי לגרום לכל מי שמכניס מערכת בינה מלאכותית שמנהלת פרוצדורה כזו או אחרת הנוגעת לחיים שלנו, קודם כל להטיל עליה אחריות, קרי, תדעי, את אחראית לכל נזק שיגרם, ובית שקיפות. ברגע ששני הפרמטרים הללו ימולאו על ידי המתכננים של המערכות, אנחנו נוכל לשבת, לא להגיד רגועים, אבל יותר רגועים מאשר המצב כרגע. כי נכון להיום, אתה פשוט לא מבין, יש אפליה בהחלטות שיפוטיות. אתה מדבר על אמסטרדם, מספר לך שבארצות הברית מכניסים אנשים לכלא, אחרי שגוזרים את דינם. אחרי שמכריעים את דינם, קרי, כן. השם לא השם, צריך לגזור את דינם, כמה זמן נכנס לכלא. יש מערכות אוטומטיות בכמה מדינות בארצות הברית שקובעות כמה שנים הוא יישב בכלא. וממחקרים שהתבצעו מתברר שהאלגוריתמיקה שנבנתה על ידי אדם בעצם משעתקת, מעתיקה את הדרך שבה האדם חושב או מסתכל על היבטים מסוימים בחיים גם למערכת הממוחשבת. וואו. ואז יוצא שאנשים מסוג אתני מסוים, או בחתך אתני מסוים, מוצאים את עצמם יותר חודשים בכלא. דוגמה אחרת, אתה רוצה ביטוח לרכב, כן? מסתכלים על הפרמטרים שלכאורה רלוונטיים להם, קרי המעמד הכלכלי שלך. בעוד שאתה למשל 20 תאונות עשית ועדיין תקבל, בגלל שהמערכת לא יודעת להבין את הנתונים כמו שצריך, כי מי שפיתח את המערכת הם בני אדם. יש אפליה בהעסקה. אני לא יודע אם אתה יודע, יש הרבה מאוד גופים שמשתמשים בפרופיילינג של העובדים. הם משתמשים במערכות שמנטרות את האינטרנט, שמורידות מידע, ובהתאם למידע שמתקבל, מערכת הבינה המלאכותית מגיעה למסקנות.
וואו.
אותו דבר בביטוחים, בטיסות אמרתי לך.
זה באמת מעורר מחשבה, אולי ויתרנו מהר מדי על השיקול דעת, על שיקול הדעת האנושי וכולי. אנחנו יודעים שהיום כן בני אדם מעורבים בהרבה מאוד החלטות כמובן, והדברים הם לא טבלעתיים, כי מה שתיארת בארצות הברית זה כמובן נשמע אפוקליפטי, ענישה טבלעתית עד הסוף, זה ממש מפחיד, אבל זו נקודה לגמרי למחשבה, וכמובן שצריך לעקוב אחרי תהליכים כאלה, וגם עולם המשפט אולי צריך לתת פה קונטרה, או הרגולטור צריך להתערב ולחייב, כפי שאמרת, להטיל את האחריות וגם להטיל חובות ראייתיות על אותם גופים שמשתמשים במערכות האלה.
חד משמעי, ולכן אנחנו רואים יותר ויותר בעלי מומחיות בתחום הזה שמסתובבים בעולם ומרצים, ויותר ויותר גורמים, או נקרא לזה עמותות למטרות, אתה יודע, עמותות שנפתחו בשביל לסייע באותם מקומות שבהם בעלי הפררה והכסף בעלי, נקרא לזה, הדעה להציף את הסוגיה הזו. אבל זה רק עניין של זמן, זה כמו כל דבר בחיים. כמו שהמכונית הראשונה יצאה לכביש ולא היו חוקים ואנשים החלו להרג ותאונות התרחשו, ואז יצרו איזושהי קודיפיקציה שבמסגרתה כולנו נצליח לעלות על הכביש עם מינימום סיכונים, אותו פרינציפ כאן. יבוא בסופו של יום המחוקק בברירה או בלית ברירה, ויצטרך להידרש לסוגיה הזו. העובדה שזה צף כרגע זה מאחר ויותר ויותר מערכות AI, Artificial Intelligence, בינה מלאכותית, נכנסות לצמתים קריטיים בחיינו. והן משפיעות עלינו.
אז אם בעבר
העניין נתון לשיקול דעתם של אנשים, בשלב הזה המכונות קובעות.
תודה לך, עורך הדין אביב אילון, מומחה לדיני אינטרנט וסייבר. תודה רבה.
שיהיה לך המשך יום נפלא.
לצפרדעים יש מערכת חכמה לביטול רעשים, מערכת המסייעת להם לשמוע בני זוג פוטנציאליים בבליל של רעש. כך עולה ממחקר חדש שפורסם בכתב העת Current Biology. איך עובדת המערכת הזו עם הפרטים? הביולוגית ורד שפירה ממכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. שלום.
שלום, שלום.
אתה נשמע שמדובר במערכת מתוחכמת מאוד. קודם כל, למה הם צריכים את זה? זאת אומרת, יש רעש והם צריכים לשמוע סלקטיבית משהו ספציפי?
לגמרי, כי נתחיל מזה שקולות וצלילים הם עוד דרך שלנו, נכון? לקבל איזשהו מידע על הסביבה. עכשיו, אם אתה מסוגל להגיב או אפילו לייצר צלילים בעצמך, אתה יכול לתקשר. וגלי קול, אנחנו מגדירים אותם כהגדרה הפיזיקלית, זה הפרעה שמתקדמת במרחב. כלומר, מישהו משמיע קול, הוא גורם לאיזושהי הפרעה של האוויר. ההפרעה הזאת מתקדמת ביצירה של גל אנרגיה שמועברת בין מולקולות האוויר, ובסוף זה מגיע לאוזן של השומע, ומשם מועבר אל תאי הצב שמעבירים את המסר למוח ומתורגמים לצליל. וצפרדעים הם מקרקרות, וזאת דרך התקשורת שלהם בין זכרים לנקבות. כשהזכרים הם אלה שמקרקרים, הם עושים את הרעש על ידי ניפוח של שק אוויר בגרון שלהם, וכשהם מנפחים את הגרון, הם למעשה הם השחרור של האוויר, הם מרעידים את האוויר ומשמיעים את אותו קרקור מוכר של צפרדעים.
אז אם אני שומע קרקור של צפרדעים, זה בהכרח זכרים, כן?
כן. אבל לביצה יש הרבה זכרים. זאת אומרת, לא רק מין אחד של צפרדע, יש הרבה מאוד צפרדעים זכרים שמקרקרים בקולי קולות, ולפעמים הרי גם מינים שונים של זכרים, שמנסים למשוך תשומת לב של נקבות, ותוסיף לזה גם את רחש החרקים וציוץ הציפורים, וזה כבר הרבה מאוד רעש, וזה יכול מאוד להקשות על הנקבות לשמוע את הזכרים, את בני מינן. אז הן לא יכולות אולי, זה מפריע להן לשמוע את מי הזכר המוצלח יותר, והמון המון מידע יכול להתפספס כשיש כל כך הרבה רעש. ולמעשה ברגע שהן צריכות לסנן את הרעש הזה, הן צריכות למעשה לעשות איזושהי הפרדה. ויש כל מיני דרכים להפרדה בטבע, כי יש מינים למשל שמעדיפים לחזר בשעות שונות, או כאלה ששומעים תדרים שונים, או כאלה שמשמיעים תדרים שונים, ויש אפילו כאלה שחיים בסביבות שונות, או בשעות שונות, או באזורים שונים, או בעונות שנה שונות, הכל כדי להפריד לנישות שונות של פעילות, כדי להוריד את רמת התחרות, כי הטבע לא אוהב תחרות.
כי אם אני משדר את הקולות שלי, עושה משמיע קולות בשעות מסוימות, אז אולי אני ארוויח משהו שאני לא ארוויח אם אני אהיה בבליל של קולות אחרים. מעניין.
נכון, האמת, אני לא צריך להתחרות, אני אוכל להיות יותר בשקט ולעשות את העבודה שלי בצורה יותר יעילה. אבל בכל זאת, עם כל ההפרדה הזאת לנישות, עדיין יש מינים שחיים באזורים מאוד מאוד צפופים, באותה ביצה, באותן שעות, ועושים המון רעש. והמחקר הזה שאנחנו מדברים עליו היום, זה מחקר שהתפרסם בתחילת החודש, וראה פתרון מאוד מאוד יצירתי של צפרדע עצים ירוקה שחיה בארצות הברית. כל הגודל של הצפרדע הזאת מגיע בסך הכל לשישה סנטימטרים, והפתרון שלהן הוא שהניפוח של הריאות מצליח למעשה לעשות, כמו שאמרת, הפחתה של הרעשים, סינון רעשים, ולהפחית את רעש הרקע. וזה עוזר להתמקד בשמיעה של בני מינן.
אז שוב, הריאות מתנפחות, וכך אור הטוף שלהן הופך להיות רגיש פחות למינים אחרים, נכון? כך הן שומעות רק את בני מינן, פחות או יותר.
בדיוק, זה עובד ממש כמו אוזניות מבטלות רעשים, כי אם נסתכל על אור הטוף שיש אצלנו באוזן, זה בסך הכל קרום מתוח שרועד, כשגל קול, אותה הפרעה שמתקדמת באוויר פוגעת באור הטוף, אז התנועה מועברת, והרטט של האוויר מרטיט את אור התוף ומאפשר להעביר את האנרגיה הזאת הלאה, כדי ליצור בסופו של דבר איזשהו מסר עצבי שמתורגם במוח לצליל. עכשיו, אצלנו אור התוף והריאות לא לגמרי קשורים אחד לשני, הם מאוד מאוד רחוקים, אבל אצל צפרדעים קיים ממש חיבור פיזי בין הריאות לאזור הגרון והאוזן, ככה שהקרום המתוח באזור הריאות גם אוסף בדרך איזשהם ויברציות שמועברות בסופו של דבר אל האוזן. ואותה קבוצה שעשתה את המחקר הזה, עשו מחקר קודם, והם שיערו שהקרום הנוסף, כלומר הקרום של הריאות בנוסף לאור התוף, עוזר לצפרדעים להגביר את המסר. כלומר, יש עוד קרום שרועד ומעביר את הוויברציה, ולמעשה הוא מגביר את המסר ומאפשר לחדד אותו, את המסר מזכרים פוטנציאליים. אבל הם לא הצליחו להוכיח את הטענה הזאת, הם לא הצליחו ממש להראות איך זה פועל. אז במחקר המשיח שהם עשו, הם גילו משהו מאוד מעניין. הם השמיעו לנקבות טווח תדרים מסוים בין 1400 ל-2200 הרץ, והם ראו שהריאות המנופחות רוטטות ומרעידות, ובעוד שהריאות רועדות, הרעידה באור התוף דואכת. כלומר, הרעידה של הריאות מורידה את עוצמת הרעידות של אור התוף, ועושה בעצם ביטול רעשים לאוזן, כמו היא גונבת חלק מהרעידה ומפחיתה את הרטט באוזן. ומה שיפה במה שהם הראו, זה שהביטול לא מבטל את התדר של הזכר של אותה צפרדע. הוא רק מבטל את התדרים שמסביב. כלומר, הוא משקיט את רעשי הסביבה והרקע, ומאפשר לנקבה לשמוע טוב יותר את הזכרים שהם בני מינה.
טוב, פה יש פטנט מאוד ספציפי לבטל רעשים, אבל בואי גם נאמר את האמת, אנחנו בני אדם מנסים לא מעט לבטל רעשים, יש חברות ענקיות שעוסקות בביטול רעשים ובמחיקת תדרים ובשידור תדרים הפוכים וכו'. זאת אומרת, זה משהו שאולי שווה לנו ללמוד מהפטנט של הצפרדעים איך בדיוק לעשות את זה, כי יש לנו גם לא פעם אינטרס לעשות את זה.
יש לנו המון אינטרס, וזה באמת העניין הזה של לחדד, לכוונן את השמיעה שלך למה שאתה רוצה לשמוע. עכשיו, מה שמעניין, שחוקרים אומרים שגם אחרי שהם עשו את המחקר, הם עדיין, כשהם עושים איזושהי סקירה של אותו אזור שהצפרדע הזו חיה, הם עדיין מוצאים 5 מינים שונים שמשדרים בתדרים דומים. כלומר, הם עדיין לא יודעים איך הנקבות מצליחות לעשות את ההפרדה היותר עדינה בין התדרים החופפים. אבל מה שכל כך יפה בשיטה הזאת, זה שהשמיעה והתפקיד של אור התוף הם לא סטטיים. כלומר, אנחנו אומרים, אוקיי, שמיעה ואוזניים, אבל המכניזם הזה הוא מאוד מאוד גמיש, והאבולוציה לפעמים נותנת תפקידים לאיברים שהייעוד שלהם הוא בכלל לא מה שנדמה לנו שזה התפקיד המקורי שלהם, וזה נורא נורא מקסים. כלומר, המסלול הפתלתל הזה של איברים שמקבלים תפקיד על הדרך לעשות עוד משהו.
זאת אומרת, זה לא תמיד שמיעה באמצעות האוזניים בצורה קלאסית, מופרדת או נפרדת וכו', אלא פתאום אנחנו מגלים שלריאות יש השפעה על אור התוף, גם אצלנו פתאום אמרו שהלסת, העצמות, גם דרכן אנחנו שומעים, זה יותר מורכב ממה שנדמה לנו.
הרבה יותר מורכב, הרבה יותר אקראי, ולא אחד לאחד כמו מה שכתוב לנו בספרים, שזה הקטע היפה.
טוב, הטבע שוב הפך להיות לא חד, לא מובהק, וצריך לבטל אותו, וזהו. או שלא, אבל טוב, די מדהים. המורכבות הזו, אבל כל פעם מפתיעה מחדש. תודה רבה לך על הדברים. הנה, הכרנו את הצפרדע שמבטלת רעשים, שמפריעים לה בסופו של דבר למצוא בן זוג או פרטנר, להזדווג איתו באמצעות ניפוח של הריאות, וכך מחיקת תדרים, או כך הן הופכות את אור התוף שלהן לפחות רגיש למינים אחרים. תודה רבה לך, ביולוגית ורד שפירא, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה.
תודה רבה.
ובמסגרת פינת הקיימות נעסוק בדייקה, חברת הזנק ישראלית שפיתחה תהליך מאוד מסקרן ליצירת חומר חדש שמופק מפסולת עץ ומחומרים טבעיים אחרים, ובין היתר מאפשרת גם להדפיס הדפסה תלת מימדית של חומרי עץ. אנחנו שמחים לומר שלום ליאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים, שלום.
שלום וברכה.
אז בוא למד אותנו על הסטארט-אפ הזה, זאת אומרת, מה הם יודעים לעשות?
האמת היא שהם יודעים לעשות משהו די מעניין וחדשני. שוחחתי אתמול המנכ"ל של דייקה, זה שמו של הסטארט-אפ הזה, נקרא דוקטור מיכאל ליאני, שוחחתי איתו אתמול לקראת הפינה שלנו, והוא סיפר לי בעצם שיש כמות משוגעת לגמרי של פסולת עץ. אנחנו הערכות, יש כל מיני הערכות, אנחנו מדברים על משהו כמו 3 מיליארד טון של פסולת עץ שפשוט אין מה לעשות איתה בעולם. ובעצם יש לה שלושה מקורות. פסולת אחת היא פסולת מהתעשייה, ולא יודעים מה לעשות איתה. חומרי גלם שהם לא מספיק קבועים ולא מספיק יודעים מה לעשות איתם, ואו ששורפים אותם או שמטמינים אותם. שורפים אותם לפעמים לאנרגיה, שלפחות יוצא מזה משהו, אבל יש לזה הרבה מאוד בעיות לתהליך הזה, והרבה מזה מגיע פשוט להטמנה והופך לפסולת. הדבר השני זה פסולת גזם ועץ מהחקלאות. מעריכים פה בכמויות מאוד מאוד גדולות, גם פה או מטמינים או שורפים, לפעמים במקרה הטוב תוכנים ועושים איזה חיפויי קרקע או חיפויי מצע ללולים או לחקלאות, אבל רק חלק קטן מזה, והרוב מגיע פשוט לפח. ויש לנו עוד דבר מפתיע אולי, אבל זה הגזם העירוני. אנחנו מכירים את כל העצים והשיחים שגוזמים כמויות מאוד מאוד גדולות של חומרי גלם, מדבר בכל העולם, שגם פה ממוין דווקא ונאסף, אנחנו רואים אפילו בארץ שיש מסעיות מיוחדות שאוספות את החומר גלם הזה, אבל אין מה לעשות איתו, ושהוא מגיע הרבה פעמים לנשרף לאנרגיה, או פשוט עוד פעם, מועבר להטמנה. מה שמפתיע זה שאנחנו התרגלנו לראות פלסטיק וזכוכית ומתכת, חומרים שמגיעים ממוצרים והופכים לחומרים ממוחזרים, והופכים למוצרים שאנחנו התרגלנו להשתמש בהם, וזה נראה לנו נורמלי. לעומת זאת, רוב החומר האורגני שאנחנו מכירים הוא לא מטופל. יש חומר אורגני מעט מאוד שהופך להיות קומפוסט, כל היתר לא מטופל, ובפסולת עץ כמעט לא עושים שום דבר כאמור. אז אנחנו מדברים פה על פוטנציאל של כמויות אדירות של חומר גלם שאיתו אפשר להשתמש, לייצר מוצרים שיהיו חלק מכלכלה המעגלית שאנחנו מדברים עליה כל הזמן.
אוקיי, אז מה הטכניקה המיוחדת שלהם לעשות שימוש באמת בשיערים האלה של תעשיית העץ?
הם פיתחו חומר גלם שמיוצר רק מהחומרים הטבעיים של העץ, צלולוז, ליגנין, מים, והם פיתחו תהליך כימי יהודי שמשתמשים בו באמצעות מים בלבד, מתבצע איזשהו סוג של פלמור, יש להם כמובן פטנטים, נוצר שחזור של תהליך שנעשה בטבע, כמו שהעץ גדל, כמו שהעץ מתמצק, ובעצם מקבלים חומר שנראה כמו פלסטלינה, ואיתו אפשר לייצר בתהליכים די רגילים שמייצרים היום. זאת אומרת, לא צריך היום, לא צריך להשתמש במכונות מיוחדות או דברים, אולי צריך לעשות התאמות דומות. ונוצרים בזה בעצם הקשרים כימיים על ידי התהליך הזה, שהם גם מחברים את החלקיקים של העץ, כמו מסוג של דבקים, יוצרים דבקים טבעיים שמחברים את החומר, ואפשר לעשות מזה המון המון מוצרים. אז, וגם המחיר תחרותי, מכיוון שהמקור של החומר הוא בו מגיע מפסולת. אז הם נמצאים בעצם בתהליכי הוכחת התכנות, הם כבר התחילו לייצר כמה מוצרים, למשל הם מייצרים כל מיני סוגים של מכסים לתעשיית הקוסמטיקה. זה נראה כמו פלסטיק או כמו עץ, אבל והתחילו לייצר באמת, מה שמעניין אותם זה לעבור לשוק הגדול האמיתי, שזה עולם הבנייה. חיפויי עץ לקירות, רצפה, תקרות, אלה הם מוצרים
וזה באמת יהיה game changer, נכון? זה מה שעשוי באמת לשנות ולהפוך את הטכנולוגיה הזו לכזו שבאמת אפשר לממש אותה גם הרבה כסף וגם לשימוש מאוד משמעותי.
בדיוק, בדיוק. ויש פה עוד עניין, עוד פיצ'ר אחד מאוד מעניין, שהחומר, למרות שהוא חזק וקשיח ועמיד במים, אם תתחן אותו ותנסה לחזור על התהליך הזה, אתה יכול לעשות אותו. עד היום הם הצליחו כבר פעמיים לחזור על התהליך ולייצר את אותו מוצר. מה שאתה לא יכול היום לעשות עם מוצרי עץ, אפילו עץ טבעי. וכמובן, אין צורך לקרות עצים בשביל הדבר הזה, כי זה הכל עשוי מפסולת. מה שטוב עוד לספר, זה שלמרות ימי הקורונה, דייקה הצליחה לגייס השקעה פריסיד מקרן השקעות שנקראת Terra Lab Ventures, קרן שעוסקת באימפקט וסביבה, בשיתוף מימון מהמדינה על ידי רשות החדשנות. ובימים האלו היא חוברת לשותף אסטרטגי גדול בינלאומי, ומחפשים, יש להם הרבה, הם עוברים למקום חדש, יש להם הרבה תוכניות ושאיפות לחבור לשותפים ישראלים, ואני צופה להם עתיד מזהיר, ואני ממש מקווה שזה יהיה כך. דוגמה מעניינת שאני יכול לספר עליה, רק כדי להבין איפה יש גם אצלנו, מסביבנו, המון פסולת כזאת, היא מגדלי התמרים בערבה, שזו תעשייה ישראלית מאוד מפורסמת, וכל כפות התמרים, הענפים, הגזעים, כל הדבר הזה אין מה לעשות איתו. זה פסולת שקשה מאוד לטפל בה, קשה מאוד לתחון אותה, ודווקא דייקה מסוגלת להשתמש בדבר הזה ולייצר מזה חומרים. אם יש לי עוד דקה, אני אשמח להגיד שבעצם הסיפור הזה התחיל שמיכאל עייני, שהיה חוקר בקבוצת מחקר של פרופסור שלמה מגדסי מהאוניברסיטה העברית, מהמכון לכימיה, שהוא איש מוכר וידוע בתעשייה הזאת של סטארט-אפים ושל מחקר, והם פיתחו כל מיני חומרים להדפסות תלת ממד. זה עניין שפה צריך להגיד. היום הרבה מהתעשייה מנסה להתאים את החומרים שלה להדפסות תלת ממד, ככה שאפשר לייצר במקומות קרובים אלינו יחסית. כן? בעצם מיכאל החליט שהוא רוצה לפתח חומר שהוא 100% טבעי. והוא חבר לפרופסור עודד שוסיוב, שעוד מישהו מאוד מאוד מוכר מהפקולטה לחקלאות, שיש לו כמה סטארט-אפים בתחומים האלו, וכך הם התחילו לפתח את החומר הזה, וברגע שהם החזיקו את הדגמים הראשונים בידיים, הם הבינו שיש להם משהו לעשות איתו, רשמו פטנטים, והתחילו ללטש את העניין ולרוץ איתו קדימה. ואני בהחלט חושב שהכיוון הזה, יש בו הרבה מאוד אופטימיות, ואני מקווה שהם מאוד מאוד יצליחו.
תודה רבה לך, יאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים. תודה.
תודה רבה.
אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נספר לכם מי עמל על המשדר, האורך שלנו רז חסון, המפיקה היא אלכסנדרה לויקר, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, נזכיר שאפשר להאזין לשלושה שיודעים גם כעסקט, בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן, גם באמצעות ספוטיפיי, אפל וגוגל, שיהיה לכם יום נעים ושקט, תקפידו על עטיית מסכות, שימרו על מרחק, גשו להתחסן, מחר תוכנית סיכום שבוע חגיגית, להתראות.